שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אנחנו בתדרים 104.9 וגם 105.3, ואנחנו נלווה אתכם המאזינים שלנו עד השעה 9 ואתכם הצופים של כאן 11 בשעה הקרובה, ויש לנו תוכנית מרתקת היום. היום אנחנו עוסקים בשמש, למעשה אנחנו היום, זו הפעם הראשונה, וואו, איזה שיפור בסאונד, אני נפעם, תודה רבה לטכנאי שמיד נזכיר את שמו. יש לנו תוכנית מרתקת היום שכמעט כל כולה יש סביב הליקוי החמה שמתרחש או יתרחש בארצות הברית בעוד כמה שעות. אנחנו עוסקים בשמש, והפעם, כפי שאמרתי, אנחנו ארבעה שיודעים, או לפחות שלושה שיודעים באמת, ואחד שאוכל את הראש. מי שנמצאים איתנו כאן הם השילוש הקדוש של מכון דוידסון, החמצן, המימן והשתיים שבמים, במולקולה. הביולוגית ורד שפירה, שלום לך. שלום לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון. שלום, שלום. והנה דוקטור אבי סייג, שהוא גם כימאי וגם נוירוביולוג.
שלום, שלום.
הנה למדנו שמדובר בכימאי ולא כימאי. רגע לפני שנדבר על ליקוי החמה המלא בארצות הברית, נזכיר או נציין למי שלא שמע שהקומיקאי האגדי ג'רי לואיס הלך אתמול לעולמו. הנה אנחנו ברקע שומעים את היצירה מכונת הכתיבה, שהייתה יצירה שעל גביה הוא ביצע קטע סלפסטיק או פנטומימה בעצם מפורסם. ג'רי לואיס נפטר בביתו בלס וגאס בגיל 91, כשהמשפחה שלו לצידו, כך פורסם בטוויטר שלו, על ידי מנהלו האישי כמובן. נזכיר למי שלא יודע שג'רי לואיס היה קומיקאי ואומן סלפסטיק, הומור פיזי הכוונה. שחקן, במאי ומפיק, השתתף בהרבה מאוד סרטים וסייע לגייס מיליארדים לנזקקים במופעי ההתרמה שלו. הוא היה קומיקאי יהודי גם, נכון? חשוב להזכיר, או שמזכירים בדרך כלל. זהו. אז אולי נעסוק בו גם בהמשך. זה בסדר, אפשר, אתם יודעים, תשאירו את מכונת הכתיבה ברקע, אני מחבב את היצירה הזאת. אתם רוצים לעשות? הנה רגע, אתה יכול להגביר טיפה? אנחנו מיד, אתה יכול להגביר את האנדר? אני מודה לך.
אני גם לא חושבת שילדים היום יודעים מה המשמעות של הפעמון הזה שבסוף כל טיקטוק.
כן, נכון.
אין להם מושג.
גם אנחנו לא ממש, למה, את גדלת מכונת כתיבה?
הייתה לי מכונת כתיבה.
לא, לי
מכונת
כתיבה.
בחיי.
כן?
כן, כן, הייתי משחק בגר.
טוב, אז נבצע את זה ביחד עם הידה, נוותר על ההפעלה הזו. אז שוב, אנחנו נעסוק בליקוי החמה שהולך ומתרקם לו בארצות הברית, והשליחים שלנו כבר נמצאים שם. אולי אנחנו ממש נפנה אליהם, כן, מיד. אז שימו לב, היום בארצות הברית היסטוריה אסטרונומית, מדובר בליקוי חמה מלא. עכשיו, בדרך כלל מדובר במשהו שקורה כל 99 שנים, כך אומרים, למרות שמהיכרותי את עולם ליקויי החמה, זה משהו שקורה כל שעה, אבל תמיד אומרים שזה פעם ב-400 שנה.
לא, זה כל שנה וחצי בערך.
יש הונאה קצת בתחום הזה, יש תחושה של מרמה בציבור, אבל בסדר, לא נורא. אז אנחנו מדברים על ליקוי חמה מלא. זה אומר שהשמש תיעלם לגמרי ותהיה חשיכה מוחלטת של 2.5 דקות בארצות הברית, במקומות מסוימים בארצות הברית. אז מאות מיליונים צפויים לצפות בליקוי שהוא נחשב לפחות לאירוע של פעם בחיים. בכל מדינה בארצות הברית אפשר יהיה לצפות באותו ליקוי חמה. שוב, הירח מסתיר את השמש, וכך השמש בעצם נעלמת לנו, הופכת לחשוכה. מי שיהיה במסלול המצומצם של הליקוי המלא יוכל לראות אותו במלואו. שוב, כפי שאמרתי, חושך של שתי דקות. בישראל תושבי הצפון לא יוכלו לראות את הליקוי, שאר הארץ כמובן גם לא. אין, לא רואים אותו מישראל. כן, שוב, קופחנו והיינו צריכים לקנות את אוגנדה.
הליקוי בישראל, הליקוי המלא בישראל צפוי להיות ב-2028.
כן, אבל כמובן שלא נחיה עד אז, אני משער, לא?
אני מקווה שכן.
את מקווה. אז יש לנו חדשות. לא, אוקיי. טוב, אז לפי שעון ישראל זה יהיה בערב, לפי שעון ארצות הברית מדובר בצהריים. אלפי טלסקופים של מדענים ואנשים שממש לא מדענים יופנו לעבר השמיים לצפות בליקוי הנדיר הזה. מדובר בליקוי שהוא מחוף אל חוף. מיד נדבר עם השליחים שלנו, שליחי שלושה שיודעים לארצות הברית לסיקור ליקוי החמה, יואב לנצמן וקרן לנצמן, המהנדס החלל יואב לנצמן ודוקטור קרן לנצמן, שלום לכם.
שלום.
בוקר טוב.
התוכנית מתרחבת.
מה זה זה? מי היה מאמין שיהיה לנו את הטכנולוגיה לדבר עם אנשים בארצות הברית? אתם נמצאים עבור המאזינים שלנו שלא מאמינים כמובן ששלחנו אתכם לשם, ואכן זה לא נכון, לא שלחנו אתכם, אתם שם בארצות הברית ממתינים לליקוי.
למעשה מתכוננים ללכת לישון בשביל להתעורר מוקדם בבוקר ולהצליח להגיע לליקוי לפני הפקקים.
אוקיי, אז בואו קודם כל ספרו לנו איכן אתם נמצאים פיזית.
אנחנו נמצאים פיזית בסנט לואיס, מיזורי, בארצות הברית.
ומשם אפשר לראות ליקוי, את ליקוי החמה המלא?
ליקוי החמה המלא עובר ממש ממש קרוב לפה, אז אנחנו הולכים לנסוע לעומק הפס שהצל של הירח הולך לעבור בו. המרכז שלו הולך לעבור במקום שנקרא קרבונדל, שבו אנחנו נהיה, מרחק של נסיעה של... ובכן, אם לא יהיו פקקים, אז זה יהיה בין שעה לשעתיים, אבל מאחר וכמו שאמרת קודם, מיליוני אנשים יהיו בדרך, אז צריך לקום מאוד מוקדם בשביל זה.
אז זהו, עכשיו, אני מבין שאסור להסתכל לעבר או להביט לעבר השמש, נכון? זה משהו שהוא מסוכן.
אסור להסתכל על השם.
הנה רופאה עלתה על הקו. אוקיי, למרות שאני מוכרח להגיד שבשנות ה-70, כמה שזכור לי, הוריי כמובן יעצו לי להתבונן לעבר השמש דרך פילם כזה של תמונות. כמובן שמדובר במעשה שהוא אסור, כפי שכל דבר שחשבו בשנות ה-70 וה-80, תאכלו מרגרינה, תאכלו פלסטיק, יהיה בסדר. הכל, הכל היה מותר.
איך להגדיר את זה בעדינות? מרגרינה פחות מסוכנת לעיניים מאשר להסתכל ישירות לשמש.
תלוי כמה מרגרינה בעיניים. רגע, אבל אסור להביט לעבר השמש, אז מה אפשר לעשות כדי בכל זאת להנות מהליקוי, מלבד כמובן לראות אפלה?
בתור התחלה כדאי להיות בארצות הברית.
אוקיי, זה אבוד. ולמי ששם, כמוכם?
אז צריך להסתכל דרך מסנן מיוחד, אבל החלק המעניין בליקוי חמה מלא, כלומר דיסקה העיגול של הירח מסתיר את כל הדיסקה של השמש, זה שכאשר הוא מגיע למלואו, כאשר הליקוי מגיע למלואו, אז לא צריך להסתיר שום דבר, אפשר להסתכל ישירות על השמש, בעצם רואים את הצללית של הירח, אבל רואים גם את האתרה של השמש, את הקווים האלה שיוצאים מהשמש, שבדרך כלל אי אפשר לראות אותם בכלל, שזה בעצם חומר מהשמש שמתעופף למיליוני קילומטרים מחוץ לשמש לאורך קווי השדה המגנטי שלה.
אז רגע, אז אתה אומר שבשתי הדקות האלה שהשמש מתכסה בעצם בירח, כן אפשר להביט בקטנה לעבר השמש?
נכון, כי השמש עצמה נסתרת. למעשה בזמן הזה אתה נמצא בלילה, יש את השמיים נעשים כמעט שחורים לגמרי, כמו בערב אחרי שהשמש כבר יורדת מתחת לאופק, אז השמיים מאוד מאוד כהים, רואים כוכבים, ונעשה קריר, וכך גם כל מה שמסביב הוא כמו לילה, ציפורים מפסיקות לציית, ובני האדם מתחילים להריף.
נשמע כמו...
כל האסטרונומים מתחילים להגיד, אומייגאד.
כן, נשמע מדהים. אגב, יש אישור רופאה לכך שאפשר להביט לעבר בעצם השמש המחוסה בשתי הדקות האלה?
בזמן ליקוי חמה מלא מהסוג שבו לא רואים, כי יש ליקויי חמה שבהם הירח לא מסתיר לחלקים.
חלקים, נכון.
שם שלא רואים ממש עיגול, אז לא. בליקוי חמה מלא כמו זה ש... בשבילו חצינו את האוקיינוס, מותר להסתכל על האתרה של השמש.
אוקיי, רגע לפני שנסיים את השיחה ונניח לכם כמובן לישון, אולי מהנדס החלל יואב לנצמן יסביר לנו מה זה אומר בעצם ליקוי חמה, איך השמש מתכסה ואיך זה יכול להיות שכל השמש מתכסה, למרות שכמובן הירח הרבה הרבה יותר קטן מהשמש.
זה נכון, אבל גם הרבה הרבה יותר קרוב מהשמש. ולכן באופן מקרי לחלוטין, אבל ממוזל מאוד, יצא לנו שהגודל הזוויתי שבו נראה הירח הוא בדיוק בגודל הזוויתי של השמש.
האם זה מקרי, מהנדס החלל יואב לנזון? מישהו סידר את
זה? זה אכן מקרי, כי לפעמים יש ליקויי חמה מלאים שבהם הירח בדיוק נמצא בקצה הרחוק יותר של המסלול שלו, המסלול שלו הוא אליפטי, לא באמת עגול, ואז הוא באמת נראה יותר קטן, ואם זה קורה בזמן שכדור הארץ נמצא בצד היותר קרוב לשמש במסלול שלו, כי גם הוא נע במסלול אליפטי, ואז השמש נראית יותר גדולה, אז לפעמים הירח יכול לעבור ממש מול השמש ולא להסתיר את כולה. ואז זה נקרא ליקוי חמה מלא טבעתי. רואים את השמש סביב הירח.
די, לא ידעתי ש...
זה המקרים שבהם אסור להסתכל על השמש למרות ליקוי חמה מלא.
אסור. אז בואו ספרו לנו מה הלוז שלכם, דוקטור קרן לנצמן, מה אתם מתכוונים לעשות מרגע זה ועד לליקוי?
לישון. לקום בארבע...
מה השעה אצלכם? אנחנו מקדימים אותם בשבע שעות, נכון? לא?
עכשיו 1:20 לחצות כרגע כאן.
אין שום אפשרות לחשב זמנים.
11:15. לא, לא, אני מצטערת. מאוחר בלילה, וג'טלג. 11:15 עכשיו בלילה. אנחנו צריכים לקום מתי? 5:30 צריכים להיות על האוטובוס.
נכון.
ואז נוסעים, ובתקווה שלא יהיו עננים ולא יהיו פקקים, ואנחנו נגיע למקום הנכון.
עכשיו, אתם חמושים גם בילדים, נכון? לא נסעתם לבד.
שניים, כן.
בשני ילדים?
הפעם נסענו עם שניים, כן.
עם שני ילדים?
בלכוי קדם נסענו רק עם אחד.
כשמדובר בהסכמה, זאת אומרת, הילדים רצו לראות את הליקוי, שמדובר במעשה שנכפה עליהם.
תראה, נתנו להם את האפשרות לא לראות את הליקוי, ובתמורה הם היו צריכים לטפל בחתולה, אז הם העדיפו לבוא לראות את
זה. זה לא חוכמה להם בענישה כזאת חמורה. טוב, אנחנו רוצים להודות למשפחת לנצמן, השליחים שלנו, או השליחה כי זו משפחה. השליחים שלנו, של שלושה שיודעים בארצות הברית לסיקור ליקוי החמה, כמובן שברגע הליקוי אתם מוזמנים לפרוץ לשידור. מתי זה יקרה? עוד כמה שעות?
זה יהיה 1:20 בזמן שלנו, זה אומר עוד 14 שעות.
עוד 14 שעות.
כן, 14 שעות.
טוב, אז לא. בסדר גמור.
תקשיב, אתם יכולים לפרוץ לשידור במה שכאן לא משדרת ב-9 בערב, ואז...
לא, אבל שנייה...
האמת שנכון, אנחנו בשידור חוזר בערב, אולי באמת...
שיפרצו לשידור
חוזר, כן. יעבוד.
באינטרנט שידור, יש שידור בלייב של נאסא, ובטח של עוד גורמים אחרים.
נכון, נכון. אוקיי, אני משער שברשתות החברתיות וכולי, כן, אפשר יהיה לראות את הליקוי החמה הזה בארצות הברית, בשידור חי, וזה כן מומלץ ומדליק. תודה רבה למשפחת לנצמן בארצות הברית. תודה רבה לכם.
תודה רבה, שיהיה לכם
טוב,
יש איזה משהו שהייתי רוצה להוסיף. קראתי שיש מחקר שמורה בו גם חוקר ישראלי של נאסא, שבמסגרתו מטוס יטוס לאורך המסלול של ליקוי חמה, פחות או יותר במהירות שלו, בשביל לנסות לתפוס את הליקוי חמה לאורך יותר זמן, ולצלם את האתרה של השמש. הרכיבו למטוס הזה כל מיני מצלמות, טלסקופים מיוחדים.
די!
בשביל לתפוס כמה שיותר מליקוי השמש, ולנתח את התמונה.
זה לא יהרוג את הטייס, לא יתעבר מהדבר?
לא בטוח שיש טייס.
נשמע שזה טייס שרוצים להיפטר ממנו בנאסא.
ההפך דווקא, הוא טס בחושך כל הזמן. הוא כל זמן בחושך.
כן, אתה סומך על זה?
לא.
אוקיי. אתם רוצים לומר משהו על ליקוי החמה, או שנתחיל בלעסוק בשמש באופן כללי, כי התוכנית היא סביב השמש שלנו.
נתחיל בשמש.
שמש. אז קודם כל, אני כתבתי לי הקדמה על השמש. אז אנחנו כולנו מכירים את השמש כמקור לחיים, מקור לאנרגיה, וכמובן המקור לאנשים שאוהבים להשתזף ולהסתכן במחלות אור, כדי שאולי מישהו יגיד להם, "אי, אתה שזוף", מה שאומר שאתה מדליק. האם אנחנו צריכים את השמש הזו, או שמדובר באויב רב עוצמה שיש למגר ולהילחם בו כאילו היה קבוצת קיצוניים מסוכנים? או קבוצה מסוכנת.
אז אנחנו צריכים את השמש. אין שום ספק בזה.
השמש זה סוג של נס בטבע, לא?
נס?
בוא נגיד, השנים נחשבה כנס, כי בוא נגיד, מה זה שמש? שם אש. טוב, האמת היא שזה קראתי מדרש שם לא נכון, אבל באופן כללי, מה בוער בשמש? זה באמת היה פלא פלאים שנים על גבי שנים על גבי שנים, כי אפילו ב-1850 בערך איזה רופא גרמני עשה חישוב, אם השמש בנויה מפחמן וכבר ידעו את הגודל של השמש,
כן.
אז לפי הכמויות היא אמורה לבעור 5,000 שנה, וכבר אז היה ידוע שהעולם קיים הרבה יותר מ-5,000 שנה, לפי כל ספירה. אז כאילו זה היה מין פלא, משהו בוער בשמש, בעצם השאלה מה בוער בשמש, או האם בכלל בוער משהו בשמש, אבל חשבו שבוער משהו בשמש, ולא ידעו מה קורה שם.
אז באמת, מה קורה בשמש? מה התהליך הכימי פיזיקלי שמתרחש שם שמייצר את האנרגיה העצומה שנפלטת מהכוכב הזה? אגב, רק נזכיר למאזינים שלנו ולצופים, השמש היא כוכב, כדור הארץ הוא לא כוכב, הוא לא סטאר, אלא כוכב לכת, הוא פלנטה. אז אנחנו נעמוד על ההבחנה הזו בין כוכב, השמש היא הכוכב היחיד, נכון, במערכת השמש, ואנחנו, כדור הארץ, כוכב לכת, זה משהו אחר.
קוראים לזה פעם כוכב שבט,
נכון,
אבל היא לא באמת יושבת, היא גם נעה.
נכון, בילדותי באמת קראו לשמש כוכב שבט, בניגוד לכוכבי לכת, ואז לא יודע, חידדו את ההבחנה הזו. אוקיי, אז מה, כן. מה בוער בשמש? אתם מוזמנים כמובן, כן. לדבר באופן חופשי.
ההתקדמות לפתרון התעלומה הזאת הייתה שהתפתח בכימיה ענף שקוראים לו ספקטרוסקופיה. מה זה אומר? זה שחיממו חומרים שונים, בעיקר יסודות שונים, דיברנו פעם על יסודות, וגילו שכל יסוד אחרי שאתה מחמם אותו הוא פולט אור, וכל יסוד פולט אור אחר.
זאת אומרת שבאמצעות האור שנפלט אפשר לדעת איזה חומר בוער במרכאות?
או איזה חומר מחומם.
מחומם.
יש לכל חומר, לכל יסוד יש את הטביעת אצבע שלו. אז ככה, אגב, אפשר לדעת איזה חומרים נמצאים בכל בגלקסיות רחוקות, בכוכבים הרחוקים, וככה אפשר היה, כיוונו, עשו ספקטרוסקופיה לשמש, וגילו כל מיני יסודות, חמצן, חנקן, מימן, וגילו שם טביעת אצבע של יסוד שלא הכירו. ואז אמרו, איך יקראו לו? קראו לו הליום על שם אלת השמש היווניה. אלא השמש היווני, הליוס. בעצם הליום הוא היסוד הראשון שהתגלה קודם בכוכב אחר, בשמש, ורק אחר כך מצאו אותו בכדור הארץ.
אותו, אז מדובר באותו גז הליום שאנחנו מכירים עם סיבות יום ההולדת.
בדיוק.
זאת אומרת, אותו גז הוא גם המקור לכל החיים ולבערה בשמש, וגם לפדיחות הטיפשיות בימי ההולדת. מי היה מה? איזה פער?
זהו, תוצר לוואי. אז התגלה הליום על כדור הארץ, זה עוד יותר מוזר, כי הליום הוא בכלל לא גז דליק. הוא גז אציל, הוא כלום לא קורה בו, הוא לא מגיב כימית. אז יש לך בעיקר בשמש בערך 75% מימן ובערך 25% הליום.
אז רגע, אז יש שם מימן ויש הליום. כן. יש קשר ביניהם בשמש?
התעלומה נפטרה רק ממש במאה האחרונה. זאת אומרת, מה שקורה בשמש זה תהליך לא כימי, אלא תהליך פיזיקלי שנקרא היתוך גרעיני. מה שקורה, זה לא היתוך רגיל, זה לא שאני מחמם גבינה צהובה והיא ניתכת. מה שקורה, ארבעה אטומי מימן, אם אתה מחמם אותם ולוחץ אותם, מחמם אותם ל-100 מיליון מעלות צלזיוס, שזה טמפרטורה באמת אדירה, מה שקורה, הם כאילו ניתחים יחד, נדבקים יחד, בדרך גם שתי פרוטונים הופכים לנטרונים, לא עלה כאן את המאזינים, תהליך מאוד מסובך, והופכים להליום.
אז שימו לב, רק נדבר על זה שאנחנו בדרך כלל מדברים, על זה שבכימיה יסוד לא הופך ליסוד אחר, נכון? בדרך כלל הם מתרכבים זה עם זה, נוצרות תרכובות, אבל פה מדובר במשהו שהוא כאילו על כימיה, יסוד אחד הופך ליסוד אחר, זאת אומרת שבשמש מימן הופך להליום.
ארבעה מימנים אפילו.
ארבעה מימנים, כן. אבל בעצם החומר, כן, מימן, נכון,
הופך, לאליום,
הופך ליסוד אחר, יסוד הופך ליסוד, כן. אחר. ואגב, התהליך עצמו של הפיכת יסוד ליסוד אחר זה משהו שכן קורה בכוכבים, נכון? זאת אומרת, כן. יש הרבה מאוד יסודות שהגיעו לכאן שהם תולדה של אותו תהליך כימי בכוכבים אחרים.
פיזיקלי, כן.
פיזיקלי.
כן, כן.
שלא יעלב. לא, אבל זה מרתק הדבר הזה, בבקשה.
יש גם את התהליך ההפוך בקרינה רדיואקטיבית, שפולטים חלקים ויסוד יכול לרדת ב...
זאת אומרת, יסוד כבד או גדול.
שזה נקרא ביקוע גרעיני. זאת אומרת, בשמש שיש לנו היתוך גרעיני, ההפיכה של מימן הופך בעצם להליום, ובתהליך שבדרך כלל בפצצות, נכון? אנחנו שומעים על זה? אנחנו מדברים על ביקוע, זאת אומרת, יסוד כבד דווקא מתפרק ליסודות קלים יותר.
כן, חמישה השאלה, למה זה פולט אנרגיה? אז בסדר, זה הופך לזה, אז מה? ארבע חלקיקים עוברים לחלקיק.
נכון.
אז האמת היא שאיינשטיין פתר את הסוגיה הזאת. איינשטיין בנוסחתו מפורסמת E שווה MC בריבוע. מה זה E שווה MC בריבוע? אנרגיה?
מה אנחנו צריכים להוסיף?
כן, לוח, כן. לא, אז אנרגיה, לא.
אבל לא המאזינים והצופים מכירים את הנוסחה
הזאת. זה כמו שער המרה בין דולר לשקל. אנרגיה שווה M זה מסה, ומה שער המרה? C בריבוע. שער המרה הוא מאוד מאוד גבוה. C היא מהירות האור, שזה מי שיודע, זה קבוע אדיר. זאת אומרת,
אתה אומר את זה, אבל ככה בקלילות, אבל זה בעצם משהו שמחבר בין אנרגיה לבין מסה, זה לא טריוויאלי.
לא טריוויאלי.
איך זה יכול להיות שמסה היא בעצם שווה, אפשר להמיר מסה? כן, שקולה לאנרגיה? זה אומר שאפשר להמיר אותי לאנרגיה?
לכמות אנרגיה מטורפת, שיכולה למחוק את כמות האנרגיה שבך, יכולה למחוק את כל...
זו ירה על...
כן, אתה ספציפית יכול למחוק את כל כדור הארץ, אין ספק.
במשקל. כן. אם כן, אליו זה אני מגיש תלונה. כן.
לא, לא, לא על המשקל, זה דווקא ההפך, אתה כל כך שווה ערך, אתה כל כך אנרגטי.
אוקיי. לא יודע אם זה מתבטא במימיקה ואנרגטיות. בקיצור... אבל אפשר להמיר כל מסה לאנרגיה.
כן, אם זה שוקל ארבעה אטומי מימן ושוקל אטום הליום, אתה רואה שאטום ההליום, למרות שהוא בנוי מארבעה אטומי מימן, הוא שוקל שבריר אחוז, 0.7 אחוז פחות. ובעצם הירידת מסה הזאת מתבטאת בפליטת אנרגיה אדירה.
זאת אומרת, בתהליך ההמרה של מימן להליום מתבזבזת אנרגיה, והיא זו שאנחנו מרוויחים מהשמש.
כן.
וזו אנרגיה קטנה, מתבזבזת מסה שהופכת לאנרגיה.
כן.
והיא מאוד קטנה יחסית, נכון?
כן, זאת אומרת, התהליך הזה יכול להימשך...
כמה שאני זוכר, זה 7 גרם מתוך 100 גרם, משהו שהוא יחסית אחוז נמוך, כמה שאני זוכר מ... תוכנית אחרת לא חשוב.
0.7 גרם.
עוד פחות מזה. וואו.
0.7
אחוז. זאת אומרת, פחות מהאחוז הופך בתהליך עצמו של המסה שם, הופכת לאנרגיה, והיא זו שאנחנו נהנים. דוקטור ארז גרטי, למה השמש היא מקור לחיים? מה הקשר בין האנרגיה הזו לחיים?
אוקיי, האנרגיה הזו באמת נוצרת בשמש, היא נפלטת החוצה, ואחרי בערך 8 דקות מגיעה לכדור הארץ. מהירות האור כידוע היא מהירות מאוד מאוד מאוד, עם הרבה מאוד עם גבוהה. אבל המרחק בינינו לבין השמש הוא של 8 דקות אור, זאת אומרת שלאור לוקח 8 דקות להגיע אלינו.
קרן אור מהשמש מגיע לכאן תוך בערך 8 דקות.
תיאורטית, אם אני, אתה יודע מה, אני הולך יותר רחוק, הכוכבים שאנחנו רואים בשמיים הם גם שמשות מרוחקות, האור יצא משם לפני כמה שנים, זה יכול להיות 4 שנים שזה הכוכב הקרוב יותר לנו, או הרבה יותר בכוכבים רחוקים, אז יכול להיות שאנחנו רואים כוכבים ש... אני לא יודע אם לא קיימים, אבל הם כבר שונים ממה ש...
זאת אומרת שזה בעצם להתבונן אל העבר. כשאני רואה כוכב בשמיים, אני רואה אור מן העבר, יכול מאוד להיות שהמקור כבר לא שם בכלל. יכול להיות?
טוב, אם זה מספיק רחוק, עקרונית כן. אבל איך, למה השמש כל כך תומכת בחיים? אז השמש שלנו, אנחנו נמצאים באזור מסוים במערכת השמש, שזה אזור... שבו מים יכולים להיות נוזלים, שבו בטווח טמפרטורות הזה שבין 0 ל-100 מעלות, מים יכולים להיות נוזלים, ולכן כל מיני תגובות כימיות יכולות לקרות. ואותן תגובות כימיות שקורות וקרו ובשאיפה גם יקרו, הם אלו שאפשרו את היצירה של התאים הראשונים, של תאי החיים הראשונים לפני 3.8 מיליארד שנה, משהו כזה, ואותם חיים המשיכו אחר כך גם להתפתח, לעבור אבולוציה, להיות יותר ויותר מורכבים, ו... אם העולם שלנו היה כפור כמו עולמות אחרים,
כן.
אותן תגובות כימיות ראשוניות לא יכולות לקרות, גם אותן תגובות כימיות שעדיין היום ממשיכות לתמוך בחיים שלנו לא יכולות לקרות, והיינו עוד גוש סלע בחלל כמו הרבה
גורמים אחרים. ומלבד חימום הפלנטה שלנו, כוכב הלכת הזה, גם יש את כל העניין של פוטוסינתזה, איכשהו הצמחים למדו איכשהו להנות מאור השמש ולהפיק סוכר או אנרגיה, נכון? מהשמש.
נכון, נכון. לפני... כמה מיליארדים, כמה מיליארדי שנים, זה אולי, ורד תדע...
3 מיליארד. 3 מיליארד.
הופיעו היצורים החטאים הראשונים שהצליחו לקחת את האור הזה ולרתום אותו ליצור של סוכר, של פחממות.
זהו, שלא רבים יודעים, אבל מה שנקרא פוטוסינתזה, אותו תהליך, הוא שימוש של אנרגיית השמש והפיכת האנרגיה הזו ביחד עם
שימוש באנרגיה הזאת בשביל גזים. לייצר מולקולות של סוכר,
סוכר.
שאותם התאים יודעים לנצל וואו. בשביל להפיק אנרגיה.
כן.
אז בעבר הרחוק מאוד היה כמות מסוימת של סוכרים באוקיינוס הקדמוני הזה, תאים ניצלו את זה עד גבול מסוים, וכשהופיע ייצור שהצליח לייצר את זה, זה הפך להיות, זה היה סטארט-אפ לא נורמלי, זה היה מהפכה אדירה בכל מה שהעולם מכיר עד אז, כן. היצורים שהיו בעולם מכירו עד אז. עד כדי כך זה גם שינה את ההרכב של האטמוספירה שלנו, בגלל שאחד מתוצרי הלוואי של הפוטוסינתזה זה החמצן שאותו אנחנו נושמים.
זאת אומרת, אתה מדבר על האסון האקולוגי במרכאות שיצרו הכחוליות האלה, נכון?
זה החתיכת אסון אקולוגי, כי הרבה מאוד יצורים לא היו מותאמים לאטמוספירה עשירה בחמצן, והם...
מי שעשה בהתחלה את הפוטוסינתזה היו הצמחים, נכון?
היו
צמחים, ואז תאים חיים למדו לבצע את זה?
חיידקים. הכחוליות הם חיידקים.
חיידקים.
הם חיידקים, הם היו הראשונים, הצמחים הגיעו אחר כך.
הכחוליות הקדימו את הצמחים?
צמח זה הרבה יותר מורכב.
רב
תאי.
כן, יצא מרצה מן השק, הכחוליות הקדימו, כן.
לגמרי.
החיידקים ידעו לבצע פוטוסינתזה לפני הצמחים?
כן.
יש לנו כותרת, אפשר לעצור את המהדורה, הם כן מלאכי, חזור לך. זה די מדהים.
אני חושב שאגב, משהו כמו כמה, 30% מהחמצן בעולם זה מיצורים חטאים, זה לא מהיערות הגשם.
אז בואו עבור המאזינים ומי שצפה בנו כרגע, השמש היא לא סתם קוריוז בשמיים שלנו, מלבד התהליך הכימי שסיפר כאן דוקטור אביסייג, אתה מתעקש שזה פיזיקלי, כי מדובר?
בגרעינים שמשתנים, לא באלקטרונים שמסתובבים.
זה כבר עניין של הגדרה, ואתה נעלב.
אני בשמה של הפיזיקאים.
בסדר גמור, אז מתרחש שם תהליך פיזיקלי של הפיכת מימן להליום, נפלטת אנרגיה, היא מגיעה לכאן. דוקטור ארז גרטי סיפר לנו שבעצם היצורים הראשונים שלמדו לרתום את האנרגיה הזו לטובת הפקה, גם בין היתר לא רק הפקה של אנרגיה, אני משער שהם גם הפיקו את החמצן, נכון? ושינוי את האטמוספירה, אותו אסון אקולוגי שהרג, אני משער כל מיני דברים שהיו כאן, בסופו של דבר הוא זה שיצר את הפלטפורמה הנוחה לנו לצמוח בה, אלה היו הכחוליות, הציאנובקטריה, כחוליות, מי שמכם מכיר, יש טוענים שזו הספירולינה שמדברים, בספירולינה.
הספירולינה היא ציאנובקטריה.
היא גם כן, היא סוג של כחוליות, כשאנחנו שותים בכל מיני כאלה, אז אם אתם שותים ציאנובקטריה או את הכחוליות האלה, הם אלה שגרמו לאסון האקולוגי שבזכותו אנחנו כאן, אז זה לא תמיד רע.
עכשיו, לא רק זה, גם כל דבר חי, כל מה שנמצא סביבנו, בסופו של דבר תלוי בשמש. כל האנרגיה שאנחנו משתמשים בה, המזון שאנחנו אוכלים, איפשהו, בסופו של דבר, אם אנחנו הולכים אחורה בשרשרת המזון, המקור שלו בשמש, כי היא המקור לאנרגיה. מעניין,
גם אנרגיה חשמלית במקור היא בשמש?
אם היא לא גרעינית, אז כן, כי אם שורפים פחם, למשל, פחם נעשה מעצים, זה עצים, או נפט, נפט ניצורים חיים שמים שהם אכלו עצים.
אנחנו אוכלים שמש.
כן, אתה נוסע במכונית, זה שמש, כי גם כן נפט וכו' וכו', תמיד אתה מגיע בסוף לשמש.
אפשר גם ללכת עוד יותר אחורה, ואנחנו סוג של אבק כוכבים. החומרים שאנחנו עשויים מהם נוצרו בליבות של כוכבים, לא בהכרח השמש שלנו.
האגו שלנו כל כך מנופח של לקרוא לאנשים פה אבק כוכבים יגרום להם להידרדר לשימוש בחומרים אסורים. איזה בעלי חיים, יש בעלי חיים שמסוגלים לבצע פוטוסינתזה מלבד כחוליות? יש, או שזה נעצר ברמות האלה?
יש, אבל חשוב גם להגיד שגם אצל צמחים בסופו של דבר זה חיידקים. כי היכולת לכלורופיל, היכולת לעשות פוטוסינתזה, זה משהו שהצמחים בעצם גנבו בתהליך שנקרא אנדוסימביוזה מהחיידקים, מאותם כחוליות.
הם בלעו את
העברון
הזה שמסוגל לבצע פוטוסינתזה?
יצרו בעצם יצור חדש, יצרו את הצמחים בתהליך מאוד מאוד איטי וארוך, אבל שקרה של אבולוציה. אז בסופו של דבר מי שהמציא את התהליך הם החיידקים, והם עברו לאט לאט גם להיות תהליך של הצמחים שהם היום השולטים בפוטוסינתזה. אבל יש בעלי חיים מעטים מאוד ומאוד ספורים שכן יודעים לעשות פוטוסינתזה. יש שבלול ימי
שמבצע פוטוסינתזה,
הוא ירוק, ובאמת הרבה מאוד בשנים חשבו שבאמת יש לו עצות שחיות בסימביוזה, שכמו שכבר תקנו אותנו בעבר, לא מדובר באיזושהי הדדיות, הם פשוט חיים ביחד, יש לו עצות בתוך הגוף, כמו שקורה אצל הרבה מאוד יצורים.
ולא.
אבל אצל השבלול הזה, מה שהוא עושה, אצל החילזון הזה, החילזון הימי, הוא בעצם גנב את הכלורופלסטים מהעצות.
אותם עברונים שמסוגלים לקלוט את השמש, אותם קולטנים, וואו.
מכיוון שמערכת הנקול שלו היא פשוטה יחסית, והיא לא הורסת את העצות שהוא אוכל בצורה מוחלטת, הוא מסוגל לקחת את הכלורופלסטים ולהטמיע אותם בתוך הגוף שלו, ולא רק זה, הוא גם מסוגל לגנוב את הגנים של העצות, את הגנים שהפוטוסינתטיים שיש לעצות האלה, ולהוריש אותם לדור הבא. הצאצאים שלו כבר נולדים, וואו. עם הגנים האלה שמסוגלים לתפעל פוטוסינתזה.
הם כן גנב DNA?
כן.
ממש?
ממש.
ממש, השיגו לנו את הפתיח של כל בוטק.
עכשיו תחשוב שהיית יכול לגנוב DNA ולבצע פוטוסינתזה, והיית כל מה שהיית צריך לעשות כדי לקבל קצת אנרגיה.
תאמיני לי, לא הייתי עובד יום אחד. יושב בשם. יש אנשים שחיים ככה.
לגמרי.
יש אנשים.
החילזון הזה צריך לאכול
בעצם. תאמיני לי, נתת לי, זרק לי רעיון. אני הרי קם כל יום ב5. לגמרי. במקום זה לבלוע קצת עצות. מה אתם אומרים? נלך לחוף הים אחר כך? נלך לחוף הים, תמיד רעיון טוב, שאף פעם לא כיף לממש, כי זה גיהנום שם, אבל הרעיון הוא טוב.
נכון, אבל גם כל ילד יודע שאי אפשר לאכול רק סוכר, ופוטוסינתזה הרי תהליך שמייצרת עבור הגוף שלך סוכרים.
אוקיי, אז חלבונים גם צריך?
צריך עוד כל מיני תרכובות תומכות, תרכובות חנקן למיניהן, ואז מה שהחילזון הזה צריך לעשות זה באמת שבועיים בחייו, הוא גם צריך לאכול עוד דברים. אבל זה חוסך המון זמן.
ממש?
כן.
מי היה מאמן חילזון כך מתוחכם? מי שמכם רואה אותנו, למי שלא אנחנו נתאר, נכנס לכאן לאולפן, יקיר התוכנית, דוקטור אושי שוהם קראוס, שעוסק בפוטורה ובעתידנות מעשית בעסקים וארגונים. שלום לך.
שלום דודו ומזל טוב.
על מה, אושי, שום דבר טוב לא קרה היום ובכלל?
יום ההולדת שלך, ואפילו הבאתי לך מתנה.
האמת שאני אשמח לקבל מתנה, אבל זה לא יום ההולדת שלי.
לא יום ההולדת
שלי,
שלך, אבל
מעניין.
זה אחלה מתנה.
וואו, נראה את זה. הנה, אם כן, טובות הספר, הנאה. אתה יודע שאני חייב, אם אתה נותן לי ספר, אני חייב במס. אני צריך להוציא חשבונית
בעלותה. אז תוציא מיד.
כמשפטן, אני אומר לך.
ספר עתידנות יוצא דופן שיצא לאחרונה של עתידן דוקטור רועי צזנה, נקרא השולטים בעתיד.
די, מעניין.
ספר מגניב, ספר מרתק, ורציתי ברשותך לדבר היום על אחד מהמושגים המדליקים ביותר שאפשר למצוא בספר הזה.
איזה מושג?
זה קשור לשמש קצת. מדינת ענן, מדינה שנמצאת בתוך ענן.
ענן הכוונה היא לענן ממוחשב, וירטואלי, לא פיזי.
ענן ממוחשב, וירטואלי. תראה, רואי, בספר שלו מנסה לראות מי שולט בעתיד, מי האנשים שישלטו.
הספר נקרא שולטים בעתיד, כן.
כן, השולטים בעתיד, על הון, שלטון, דברים מהסוג הזה. ורואי מנסה להבין מי הגורמים שינהלו את החיים שלנו בעתיד. ויכול להיות שאלה יהיו חברות ענקיות, לוויתנים הוא קורא לזה. יכול להיות שאלה יהיו קרישים, חברות אולי יותר קטנות. אבל יכול להיות שאנחנו, בני אדם, נצליח לנהל את החיים שלנו באמצעות כל מיני שיטות של ניהול מבוזר.
שמה זה אומר?
זה אומר ארגון שמנהל את עצמו ויוצר את עצמו ואחראי על עצמו ופועל על בסיס של בלוקצ'יין, הפלטפורמה של הביטקוין.
שוב, בוא תסביר לנו, כי בסופו של דבר אנחנו, עם כל הכבוד לעננים ולכל מיני שירותים וירטואליים, אנחנו נזדקק לכל מיני שירותים שאנחנו מקבלים במסגרת מדינה, כמו פינוי פסולת והגנה באמצעות טנק, לא?
נכון, נכון. אז אני מניח שכשרואים מדבר על מדינת ענן, הוא לא מדבר על משהו שיחליף לגמרי את המקום הטריטוריאלי שלנו, את המקום שבו אנחנו נמצאים, את המדינה ממש, את הפסולת, את הביטחון. אבל הוא מדבר על סוג חדש של ישויות,
כן.
שיכולות לחבר אותנו, ובעצם ללכד אותנו, ולתת לנו המון שירותים שאנחנו עד עכשיו מקבלים מהמדינה, למשל טאבו, רישום בטאבו, למשל רישום של עדות ופטירות. אנחנו מדברים על מדינה שהיא בעצם כמו קבוצת פייסבוק ענקית.
זהו, אז מה ההבדל באמת בין קבוצת פייסבוק ענקית שיש לכל מיני אנשים לפי אזורים מסוימים? אנחנו רואים בפייסבוק למשל, אלה גרים פה ויוצרים להם קהילות והם, לא יודע מה, מחליפים ביניהם לבין עצמם כל מיני רהיטים וכו'. מה ההבדל בין זה לבין מה שאתה מצביע עליו?
תראה, מה שאני מדבר עליו זה לא רק קבוצת פייסבוק של דיונים, אלא גם מדינה במובן של מקום שנותן שירותים שונים, של רישום, של הלוואות, דיונים מאורגנים, הצבעות. בעצם יש כאן היות ביחד וירטואלי באופן חדש.
מעניין.
עכשיו, אם תשים לב, המדינות בימינו עברו איזשהו תהליך של דה-טריטוריאליזציה. הצלחתי להגיד את זה?
כן.
הצלחתי. אם פעם העיקר שהיה עושה את המדינה היה הטריטוריה ואולי הלאום, אחרי המהפכה הצרפתית אנחנו כבר מכירים כל מיני מדינות, כמו צרפת, כמו ארצות הברית, שהדבר העיקרי שמגדיר אותם, זה לאו דווקא הטריטוריה או מוצא משותף של אנשים,
אלא
רעיונות,
כן,
רעיונות עמוקים.
יותר, כן.
ולמשל, רואים מדבר על מדינת העם היהודי, מדינת הלאום היהודי, שתהיה בענן, ושבעצם תיקח את כל היהודים שיוכלו להשתתף
נשמע
בה.
נשמע כאילו אתה נותן רעיון טוב לאלה שרוצים לסלק אותנו. פעם רצו לגרש אותנו לים, עכשיו יגרשו אותנו לענן. נתת לנו פתרון יופי יופי. עכשיו הם רק מחכים לנו בחוץ שם.
אז זה לא במקום.
עם המקלות.
זה לא במקום.
שלא
לא במקום.
פה אל תיתן רעיונות לא לאויב. שבכל זאת עד שהשתלטנו פה, תן לנו לשבת כמה שנים.
בסדר.
עד שתגרש אותנו לענן. אבל זה מאוד מעניין, אבל תמיד הקבוצות האלה, הם תמיד נראות דבר נפלא וכולי, עד שתמיד מגיעים לכל מיני התנצחויות עם מי שמנהל את הקבוצות, כי הרי תמיד בסופו של דבר צריך אדם שהוא יהיה האוטוריטה שמגדירה את הפרוצדורות ומי שינהל את הקבוצה, ואז שוב צריך מנהיג, אז מה הרווחנו בזה?
אז כאן מדובר שוב על דבר שנקרא ניהול עצמי מבוזר, אוטונומי, פלטפורמה שאפשר לקרוא לה אולי בשם וואקף דיגיטלי.
אוקיי, מדוע?
מדוע?
זה נשמע כמעט אוקסימורון, אבל
זה נשמע כמעט כמו אוקסימורון. בוא נגיד לצורך העניין, לצורך העניין שהר הבית שייך לאומה המוסלמית. לצורך העניין, שלא יהיו כאן דרמות, זה רק לצורך לימוד.
לדעתי הסתכסך, לא משנה מה תגיד, תסתכסך עם מישהו.
שייך לאומה היהודית. עכשיו, לאומה היהודית יש בעיה לנהל את הר הבית. אתה יודע למה? כי אין לה אצבע, אז היא לא יכולה לשלם חשבונות חשמל, היא לא יכולה לעשות כל מיני דברים, היא לא יכולה לאסוף את הזבל מהר הבית, האומה היהודית. ולכן, במקרה של המוסלמים, יש איזושהי רשות כזאת של אנשים, שמנהלים את האומה, את הר הבית, לטובת האומה המוסלמית. אנחנו מדברים כאן...
מנאמנים כאלה שמנהלים?
נאמנים. כן. ואנחנו מדברים כאן על נאמנים דיגיטליים. על אלפי אנשים שיש להם בתוך המחשב שלהם תוכנה מיוחדת, פלטפורמה מיוחדת שנקראת בלוקצ'יין, והפלטפורמה הזאת יכולה לנהל את המערכות הדיונים שם ואת מערכות הרישום בלי ניהול מרכזי.
שמע, זה מאוד מעניין, אבל גם כך אנחנו עוברים לאט לאט לענן, לא? והשירותים שאנחנו מקבלים הם יותר ויותר וירטואליים. אני צריך לחדש את רישיון הנהיגה שלי, אני עושה את זה כבר בצורה וירטואלית וכו'. זאת אומרת, גם המדינה כבר עלתה על הטריק הזה, לא? זה רק ילך ויחמיר במרכאות.
כן, אבל זאת לא המדינה, זאת לא מדובר על מדינת ישראל, כן. מדובר על תחרויות למדינת ישראל, מעניין. על תחרות לכל המדינות הרגילות.
נו, ואולי הקבוצות האלה יקימו, לא יודע מה, ימציאו דגל וסיסמה, ואז אכלנו אותה. מלחמת אחים.
מלחמת אחים.
הוא שיבטה לפרק את מה שיצרנו פה בכמה עשרות שנים.
לגמרי. אז תראה אבל עוד פעם את הספר. כן, אני משאיר לך אותו, זה מתנה באמת בשבילך.
אנחנו לא יכולים לקחת מתנות בשידור כמובן.
אז נשאיר את זה שם.
מה אתה אומר?
זה באמת אחלה ספר, קראתי אותו גם.
כן, אוקיי.
אוקיי, בסדר. אז אתה נותן לי את המתנה בחזרה בשביל לא להוציא חשבונית.
ודאי, התפקיד הזה אצל עורכת המשדר, ענת רחל אורי, והיא תעביר לי את זה פיזית.
בסדר.
בדרך לא דרך.
בסדר, אני חופשי.
מעטפה.
לגמרי. תודה רבה מעומק הלב לדוקטור אושי שום קראוס, שעוסק בפוטורה ועתידנות מעשית בעסקים וארגונים. תודה רבה על הדברים האלה. ואתה מוזמן לשבת איתנו אם אתה רוצה עד תום השעה, אנחנו 8 דקות לפני השעה הראשונה, ואז ניפרד מהצופים של כאן 11, ונמשיך לשבת כאן שעה שלמה ולעסוק גם בשמש וגם בליקוי החמה. בואו נדבר על ליקוי החמה, קודם כל איתך דוקטור אבי סייג, מדוע הדבר הזה מתרחש בתדירות יחסית נמוכה, שוב, לפחות ליקוי מלא.
כן, אז זה באמת מאוד מוזר, כי הרי הירח מקיף את כדור הארץ, ושנינו מקיפים את השמש, וירח מסיים הקפה אחת בחודש עברי, בערך 28-29 ימים.
נכון.
אז אתה מצפה שכל חודש יהיה ליקוי, כן? כל חודש פעם אחת צריך להסתיר, אבל העניין הוא שכדור הארץ, הירח והשמש לא מסתובבים על אותו מישור. כדור הארץ והשמש מסתובבים על מישור שני, וגם כל שאר כוכבי הלכת.
כדור הארץ והשמש מסתובבים, וגם שאר כוכבי הלכת.
על מישור שנקרא מישור המלכה, מלשון ליקוי, או אקליפטיקה באנגלית, אקליפס
ליקוי. מישור המלכה,
כן?
אוקיי.
והירח לא מסתובב על אותו מישור, הוא מסתובב בצורה טיפה מוטה. אנחנו כאן בטלוויזיה, אז אני יכול להראות, זה נגיד מישור אחד, והוא מסתובב.
מעניין.
זאת אומרת, כדי שהוא יסתיר את השמש, צריכים שני המסלולים להתאחד. וזה קורה רק פעם בערך, זה לא כל כך נפוץ, זה קורה רק פעם בשנה וחצי. זאת אומרת, בערך כל, כמה זה יוצא, 18 עקפות או משהו כזה של הירח. עכשיו, מה שמעניין גם, שבאמת, ברגע שהירח מסתיר את השמש, סביר להניח ששבועיים אחרי זה, כדור הארץ יסתיר את הירח. יסתיר השמש, זאת אומרת, באמת לפני שבועיים היה ליקוי ירח.
כי מה זה אומר? שאנחנו בעצם כדור הארץ מטיל צל על הירח.
על הירח, כן. והסתרנו אותו, ובערך אחרי שבועיים, כי עדיין נמצאים בערך
אותו מישור. אבל זה נשמע ליקוי הפחות מדליק, לא?
לא, זאת אומרת, הירח, זאת טעות נפוצה. הרבה אנשים חושבים שהירח, מה שרואים את החלק השחור הזה, שהירח הולך ומתמלא.
זה הצל שלנו.
נכון, וזאת טעות נפוצה. לא, זה טעות, זה פשוט הצל של הירח על עצמו.
די, אז זה לא הצל שלנו.
לא, מה פתאום, זה הצל של הירח על עצמו, צריך להסתכל על תמונה, זה הירח מצל על עצמו.
תראה, זה מה שהם חושבים שם, צוות ההפקה, תראה, הם מתבוססים בבורותם, והם חשבו שזה שהירח הולך ומתאבא,
זה לא צל של כדור הארץ.
לא, תראה אותם, תראה אותם שם.
כן, לא, זה הצל של הירח על פני עצמו, זאת אומרת, הוא כדורי, אז בערך... אם הוא מואר מצד ימין, אז הצד שמאל שלו חשוך, וההפך.
כן. אבל כן, יש ליקוי, כפי שאמרת, ליקוי כן. ירח,
כן,
נכון?
כן, אכן היה לפני בערך שבועיים.
כן, אבל זה באמת פחות מרשים מליקוי כן, חמה, כן. תודה שזה פחות מרשים. בואו נדבר באמת על, אין לנו עוד המון זמן, אז על האפשרות למדוד את כדור הארץ כן. באמצעות השמש, דוקטור ארז גרטי.
אז זה ניסוי מאוד עתיק, שעשו אותו לראשון לפני 2000 שנה בערך, ב-240 לפני הספירה, חוקר יווני בשם אריסטוטנס.
כן.
שמה שהוא עשה, הוא שם לב שיש יום, שיש שעה מסוימת ביום, כשהשמש בצהרי היום נמצאת במקום הכי גבוה ברקיע, ובבאר מסוימת באסואן שבמצרים, צריכה, באסואן שבמצרים, אין, אם הוא תוקע מקל באדמה, הוא לא מטלצל.
Okay.
הוא מצא שם איזושהי באר, והוא מדד, הוא בדק באיזה שעה זה אכן קורה, ואז הוא הלך צפון כמה מאות קילומטרים לאזור אלכסנדריה, ובאותה שעה בדיוק מדד הצל שנופל ממות שהוא תקע באדמה, ובעזרת חישוב גיאומטרי לא מאוד מסובך, הוא הצליח לחשב בדיוק די מרשים את הרדיוס של כדור הארץ. זאת אומרת, כדור הארץ הוא פחות או יותר כדור, קרני השמש שמגיעות אלינו מגיעות בצורה מקבילה בכל האזורים באותו,
מעניין.
באותו חצי כדור, ואם אנחנו ניקח אזורים מספיק מרוחקים, הקרניים מגיעות באותה מגיעות בצורה מקבילה, הן פוגעות בזוויות קצת שונות, ואפשר לחשב, מחשבים את היחס ביניהם, אפשר להגיע גם לרדיוס של כדור הארץ. עשינו את זה במכון דווידסון לפני כמה חודשים, לקחנו בחור באוקראינה, שבשעה מסוימת מדד את הצל שנפל ממקל, בחור, מישהו באוגנדה, שמדד את הצל ועוד כמה בישראל, והצלחנו להגיע בקירוב מאוד מאוד מרשים, ופרש איזה 70 קילומטר, משהו כזה.
די, וואו.
זה די מרשים שבאמצעים כל כך פשוטים, אתה יכול למדוד דבר מטורף כמו הרדיוס של כדור הארץ.
מצאנו עוד משהו שאפשר לעשות עם השמש, או עוד יתרון לשמש.
ועוד הוכחה שכדור הארץ הוא כדור עגול, ולא שכוח.
זאת אומרת, הם עדיין במכון דוידסון ממשיכים להילחם ולהוכיח את הרעיון, למרות שכולם בזים לכם ואומרים, אנחנו דיסקה, אנחנו...
אגב, זה באמת מדהים שבאמת עוד לפני 2200 שנה, היה כבר את התיאוריה שכדור הארץ הוא עגול, הוא היה חייב להניח שכדור הארץ הוא כדור.
כן.
בשביל לעשות את המדידה שלו.
מעניין.
כן, זה מעניין.
אוקיי.
אגב, לא רק אנחנו, גם נאסא, הליקוי החמה הוא סוג של הוכחה שמדובר בכל זאת בעיגול.
ליקוי חמה הוא הוכחה שאנחנו עיגול, כן?
אחרת איך היית רואה את הצל?
ליקוי ירח.
נכון, אוקיי, עכשיו. אתה רואה בעצם איזשהו משהו שטוח.
אני לא מפוקס, אבל אני טלטלת אותי. לא, את צודקת לגמרי. אבל נכון, הצל שלנו, כפי שהוא ניבט על הירח, הוא הוכחה לזה שאנחנו עגלים. אפשר ליישר קו, נכון? אתם מאשרים במכון דוידסון.
הכל מסתדר.
עכשיו, אתם מאשרים לאט לאט. אוקיי, בואו נחזור שוב אל השמש שלנו, ואז נעסוק בבעלי החיים ובהשפעת הליקוי עצמו על בעלי חיים וכולי. אז אנחנו למדנו מדוקטור אבי סייג שמה שקורה בשמש זה הפיכת מימן להליום.
כן, שזה בעצם לא תהליך כימי, זה תהליך שבו...
אלא הוא תהליך מטאפיזי של קסמים.
תהליך גרעיני. תהליך גרעיני שבו גרעינים של האטומים משתנים.
אגב, למה זה קורה? האם אפשר לשאול את השאלה למה, או שזו שאלה טיפשית?
לא, אפשר לשאול. התשובה שלי עדיין אפשר לשאול עליה.
מה רע במימן שהוא מימן? מה הוא הופך להליום?
משום מה... זה עכשיו כן משום מה הטבע שואף למינימום אנרגטי, זאת אומרת אם העת שלי נמצאת גבוה היא תשאף למקום שבו יש לה פחות אנרגיה, זאת אומרת היא תשאף ליפול.
זאת אומרת הטבע שואף למצב שבו יש פחות אנרגיה.
כן, זה מגדיל את האנטרופיה, איכשהו שהאנרגיה משתחררת, זה מגדיל את אי הסדר בעולם, זאת אומרת יש איזו שאיפה שהמימן מכיל...
שאיפה לבלגן.
כן, שאיפה לבלגן, שאיפה למינימום אנרגטי, לאנרגיה שנפלטת החוצה לסביבה, ולכן
זה מה שקורה, המימן הופך להליום.
כן, זאת אומרת, זה תהליך מועדף. קשה להתניע אותו. זאת אומרת, כמו שאמרתי, צריך לחמם אותם ל-100 מיליון מעלות. אגב, אם אכן יצליחו לעשות דבר כזה בכדור הארץ, תיפטרנה כל בעיות האנרגיה של העולם. בליטר מים יכול להיות...
האמת שלמה באמת לא לוקחים מימן בכדור הארץ והופכים אותו להליום?
אגב, דבר ראשון, עושים את זה, וזה נקרא פצצת מימן. שהיא חזקה פי אלף מפצצת אטום. זאת אומרת, פצצת האטום שהרשימה...
מימן היא חזקה יותר מפצצה גרעינית?
פי אלף, זאת אומרת, מה שהשמיד את הירושימה ונגסקי, תחשוב, תכפיל פי אלף, זה משהו שאי אפשר לתאר בעוצמתו. פשוט ארצות הברית הבינה שהירושימה ונגסקי היו ערים קטנות, 30,000, 100,000 תושבים, והיא אמרה, מוסקבה, העיר של 10, לא יודע, 30 מיליון תושבים, צריך משהו הרבה יותר חזק. הם הבינו את הרעיון הזה, והם בעצם בוראים לך בפצצת מימן, מין שמש קטנה לחלקי שנייה, זה מטורף.
זאת אומרת, מה שקורה בביקוע גרעיני, בפצצת גרעין, זה אמרת ביקוע גרעיני, נכון?
כן.
זה התפרקות של חומר כן. מאוד עמוס.
כן, ובפצצת מימן, למעשה, אז איך מגיעים ל-100 מיליון מעלות? אז יש שם פצצת אטום, שהיא מגיעה ל-100 מיליון מעלות, והיא מדליקה את ההיתוך, את ההיתוך הגרעיני.
אז באמת בפצצת מימן מתרחש היתוך גרעיני? כמו בשמש.
גם היתוך וגם ביקוע. יש ביקוע שמדליק אותו, ואז מפנים את היתוך גרעיני שכמו בשמש.
מה, הדלקת אותה? עשית לנו חשק למלחמה גרעינית, לא גרעינית, מימנית.
אלוהים ישמור, כאילו אי אפשר לעלות על הדמיון כמה עוצמתית פצצת מימן, זה מטורף, זה באמת מוחק ערים שלמות, זה נשק, תודה לאלוהים לא השתמשו בזה.
וזה נשק שקיים, לא למדינת ישראל לפי מקורות זרים, אבל זה קיים למכון דוידסון, יש לכם...
מנוע מלהגיד.
בינתיים.
בהדגמות המדעיות.
אוקיי, וואו, זה מדהים, הנה למדנו פה משהו ככה.
אז כן, אבל העניין הוא, כמו שאמרתי, אבל אי אפשר לשלוט, זאת אומרת, זה יוצא פיצוץ, אם יצליחו לשלוט ולעשות את זה בצורה מתונה, זה נקרא היתוך קר, ושאין אף כלי שיכול להחזיק 100 מיליון מעלות. אז הרעיונות להחזיק את זה אולי בתוך שדה מגנטי, זאת אומרת, בלי שום כלי, להקיף את זה במגנטים מאוד מאוד חזקים, ולעשות שם את ההיתוך. הבא שעד עכשיו לא הצליחו לעשות שדה מגנטי סגור מכל הכיוונים, זה תמיד משפריץ, כאילו, לכל כיוון. עד עכשיו, זאת הבעיה. זה מטורף, אבל יש תקווה.
אוקיי, אז זה מה שקורה בשמש, ואנחנו נהנים, כמו שאמרת, מתוצר הלוואי של ההיתוך הגרעיני הזה, נכון? עם פליטה של פחות מאחוז של המסה שהופכת לאנרגיה.
כן, כן. ונוצר גם הליום, שהליום...
כששוב למדנו גם באמצעותך שיש הרבה מאוד יסודות כאן בכדור הארץ, או ברוב היסודות בכדור הארץ הגיעו אלינו מהכוכבים.
כן,
נכון?
מהכוכבים.
הם עברו תהליכים, הם קרו בעצם, אני משער שבזמן המפץ הגדול וכולי היה בעיקר מימן, נכון?
כן.
ורק אחר כך התפתחו היסודות המורכבים יותר.
כן, הם נוצרים בשמשות. אגב, ולא רק, זאת אומרת, השמש בערך נעצרת ביסוד ברזל, זאת אומרת, היא מייצרת את היסוד ה-26, ויסודות כבדים יותר כבר נוצרים בתהליכים עוד יותר מטורפים, כמו סופרנובה או שתי גלקסיות שמתנגשות, צריך עוד יותר אנרגיות כדי להתיך אותם יחד וליצור יסודות עוד יותר כבדים.
מה היסוד הכבד ביותר שאנחנו מכירים היום? אורניום?
לא, אורניום הוא היסוד בטבע, באופן טבעי, למרות שבמעבדה יצרו עד היסוד U92, עד היסוד ה-118 יצרו.
זאת אומרת, אורניום הוא חומר טבעי, הוא קיים בטבע.
כן, כן.
אוקיי. טוב, הנה למדנו ואנחנו דיברנו גם על הליום. אנחנו יודעים שהליום זה גז שאנשים נוהגים בין היתר לשאוף בנסיבות חברתיות, מה שנקרא, כדי להגחיך את עצמם באמצעות העלאת הפיץ' או גובה הכל.
נכון.
זה לא מומלץ, אבל לנשום באופן כללי דברים שהם לא אוויר.
זה שהם לא אוויר, נכון. גם, אגב, גם חמצן טהור לא מומלץ לנשום. זה גם משהו שיכול לגרום לאיזושהי הרעלה.
נכון, באמת יש מכונים לאחרונה ש... אני משער שלא מדובר בחמצן טהור, כי זה משהו שעשוי להרוג, לא?
זה משהו שיכול להתפוצץ גם.
כן, אוקיי, אבל בכל מקרה, מכונים שבהם אפשר לצרוך חמצן, זאת אומרת, אוויר עם ריכוז חמצן גבוה, כן, עשיר יותר, לא יודע, אולי זה עושה היי.
לא, אפשר להשתמש באוויר עשיר יותר חמצן כחלק מטיפולים רפואיים מסוימים, אבל הליום עצמו זה גז אציל, הוא לא מגיב עם שום דבר, אז הגז עצמו הוא לא רעיל לנו במובן הזה שהוא גורם לאיזה משהו בגוף. הבעיה שהוא מחליף את האוויר שאנחנו נושמים. כשאנחנו נושמים הליום, אז אנחנו נושמים, אז אנחנו לא נושמים אוויר, נושמים משהו שאינו אוויר, הגוף לא מקבל את הספקת החמצן שהוא זקוק לה.
כאילו עצרת את הנשימה. כאילו פספסתי נשימה.
אז גם אם הוא לא רעיל, הוא בעצם מונע ממני לנשום אוויר.
ואצל ילדים ששואפים יותר מדי הליום, הם עלולים לחנק.
כן, זה
די מסוכן, לא מומלץ.
ממש מסוכן ולא מומלץ.
זאת אומרת, זה צחוקים והכל, אבל זה לא מומלץ. יש כאלה שגם מדווחים על תחושה של סחרחורת או היי כזה, זה פשוט התחושה של חוסר בחמצן.
מעניין. כן?
אז okay. זה לא מומלץ
okay.
בכלל.
אתה אגב סיפרת לי על גז אחר שגורם לתופעה הפוכה, נכון?
סולפור הקספלוריד, SF6.
שזאת תרכובת S...
SF6, סולפור הקספלוריד.
גופרית ופלואור.
פלואור מרוכב או שהתרכב לו עם גופרית.
כן.
אוקיי.
וזה גז שהוא מאוד כבד, מאוד צפוף, וההליום, כשמישהו... עושה דבר לא טוב ושואף אותו,
כן.
הקול שלו יהיה גבוה יותר בגלל שהליום פחות צפוף, הוא יותר קל, פחות צפוף, ומהירות הקול היא שונה, היא שונה בתווך הזה, אז ב-SF6 מהירות הקול היא גם שונה, אבל היא שונה לצד השני, היא איטית יותר, והקול נהיה יותר עווה מצחיק כזה, ואם תכתבו ביוטיוב, breathe SF6, לנשום SF6, תראו כל מיני הדגמות כאלה, זה כל נשמע איטי ובאס מצחיק כזה.
טוב, דיבר...
גם את זה לא מומלץ לנשום,
דרך אגב. כן, באופן שלי, הבנו, אתם ממליצים.
אוויר. 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 יש
לשתות מים ולנשום אוויר.
יש, אבל, יש טיפול רפואי שמערב הליום, שעושים...
כן, מעניין.
כן, יש גז שנקרא, תערובת גז שנקראת הליוקס, שזה תערובת של 70-30 בערך, של הליום וחמצן, אז יש שם את החמצן שאנחנו צריכים. משתמשים בזה לאנשים עם קשיי נשימה, יותר קל לנשום את הגז הזה, הוא פחות צפוף, הריאות צריכות לעבוד פחות קשה בשביל...
עניין, אבל זה לא מייצר את האפקט המגוחך, וכך לא מתייחסים ברצינות לחולים האלה.
זהו, ש... זה אני, אני חולה.
אגב, גם לצוללנים לפעמים מחליפים את הערוב, את
האוויר.
כן, בדיוק, מהסיבה שזה מונע, אגב, מחלה שנקראת שקרון מעמקים, כי הרבה פעמים החנקן, הוא זה נמס בדם, בלחצים גבוהים, החנקן, נמצא באוויר נמס בדם, ושאתה עולה למעלה, הוא יוצא מהדם, הוא כאילו כמו בקבוק סודה שאתה פותח והבועות עולות, ואז נקרא שחרון המעמקים. עכשיו, הליום לא נמס טוב בדם, אז מחליפים את החנקן ב...
די. הסכנה בדברים האלה זה פחות השחרון מעמקים, זה יותר קטע שכשאתה עולה ונוצרות לך בועות בדם, הבועות האלה יכולות לגרום הרבה מאוד נזק.
וואו. אוקיי, אז הנה הבנו, דיברנו על ליקוי חמה.
ורגע, רק דבר אחרון לגבי הליום, יש איזה משהו שאנשים לא מודעים לו, שהליום זה גז שהוא לא נוצר בכדור הארץ, להפך, הוא בורח מכדור הארץ, הוא קל יותר, ברגע שהוא משתחרר, הוא עולה למעלה, ואז שלום שלו.
כל מי שעזב פעם בלון.
כל מי שעזב פעם בלון.
אה, נכון, אתה בית הקברות לבלונים, בדרך כלל בגגות של קניונים, נכון?
של נתב"ג.
נתב"ג תמיד, רואים שם ילדים.
העניין שהיא בחוץ, שם זה ממשיך הלאה, וכוח המשיכה של כדור הארץ לא מצליח להחזיק הליום על כדור הארץ. הוא משתחרר לו לחלל.
יש מצבורים של הליום. יש מצבורים של הליום, יש בעיקר בארצות הברית, יש גם באלג'יריה, ולא זוכר איפה עוד. יש כמה מצבורים של הליום, אבל קטר, נכון? אבל ברגע שינצלו אותם, אז זהו, אין פה יותר הליום. אפשר תיאורטית לנסוע לשמש לכרות הליום, קשה לי להאמין שנעשה את זה בקרוב.
אבל אם צריך,
אבל הליום הולך ונגמר.
תחום ימי ההולדת הוא תובעני ורווחי.
לא, הבעיה לא בימי הולדת, משתמשים בו כגז קירור. זה גז שכשדוחסים אותו לנוזל הוא מאוד 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 קר. אפשר להשתמש בו לקרר לייזר, יש לו שימוש תעשייתי מאוד חשוב, ואנחנו ממלאים איתו בלונים ומפריחים לשמה.
למעשה, כל מכשיר MRI חייב את פעולתו להליום.
באמת?
כן, כי יש שם שדה מגנטי חזק בצורה בלתי רגילה, ואיך משיגים אותו? באמצעות אלקטרומגנט, זאת אומרת, זרם חשמלי.
כן.
וכדי ליצור באמת שדה מגנטי חזק, צריך זרם חשמלי חזק, אז מה שקורה, ברגע שטובלים חוט מתכת בתוך ההליום הנוזלי הזה, הוא מאבד את ההתנגדות שלו בכאלה טמפרטורות. הוא נהפך למוליך על, ואז אפשר ליצור שדה מגנטי מטורף.
מי היה מאמין? הליום ב-MRI?
MRI, כן. לא מחבים את זה אף פעם. זאת אומרת, יש מכשיר קירור שעובד כל הזמן, בערך 4 מעלות מעל האפס המוחלט.
אז מעתה אנחנו נעשה כבוד לגז הזה ולא נבוס
יותר
לו.
מזה, אני וואו. אפילו הייתי מציע למאזינים, מי שרוצה להשקיע במשהו, תקנו בלון, אוקיי, לא יודע אם תקנו בלון של הליום, אבל ההליום הזה זה משהו שלא נוצר חדש בכדור הארץ, אבל שווה לשמור
בצד הזה. לא, הוא נוצר בכמות קטנה חדש.
אבל עדיין נשמע שזו השקעה נכונה, אז אנחנו מיד נפנה למרכז ההשקעות של... כאן תרבות בארצה, כן, השקיעו בהליום.
אז נשאלת השאלה, אגב, מאיפה משיגים הליום בכדור הארץ? הרי אין כאן תגובות גרעין, אין כאן שמש על כדור הארץ, אז מסתבר מהכיוון השני בדיוק. אטום האורניום הוא אטום מאוד כבד, הוא פולט הליום, זאת אומרת, הוא מתבקע, הוא יורד בארבע...
זאת אומרת, צריך להמתין עם שקיות ניילון מחוץ לקורים גרעיניים, ולאסוף.
מכרות אורניום, ואכן באמת הוא מצטבר לו באדמה בכיסים, איפה שיש שם אורניום, ואתה קודח, יש בעירות, בעירות הליום, כן, בעירות ששואבים משם הליום, בעירות באדמה.
מעניין.
והוא גם נלכד, נגיד, למה בקטר אגב? כי בקטר יש הרבה גז טבעי, זאת אומרת, הוא נוצר במעמקי כדור הארץ, מפעפע, מפעפע, לא, ונתקע איפה שהגז הטבעי נתקע.
יש להם הכל שם, יש להם הכל, כן, הם נהיו הליום. רק אנחנו תקועים פה עם דבש וטענים.
הם עלו על הטרנד, וכבר הם מספקים 25% מההליום העולמי.
די.
כן.
מי היה מאמין?
לך תדע עם בלון יום ההולדת שקנית כאן.
מימן את הטרור. אם כן.
להפסיק לקנות, לא סתם.
אוקיי, האם יש בעלי חיים שנושמים הליום? לא, אני סתם רוצה שתתערבי בשיחה מכיוון בעלי החיים. לא. הם מעדיפים לנשום אוויר.
הוא לא גז שמסוגל, הוא אינרטי. הוא לא
תורם שום דבר, שום דבר.
הוא גז עציב.
אגב, רק בואי נשלים את הנקודה שהתחלנו לדבר עליה, ואז נשמע שיר ונעבור לעוד עניינים. ליקוי חמה, את אומרת שכן בעלי החיים מתייחסים לליקוי חמה.
כן, פתאום נהיה חושך.
כן, אז באמת התחושה היא שפתאום ציפורים מגיבות למה שקורה, כאילו מדובר בלילה, למשל?
מאז ומעולם התייחסו לליקוי חמה כאל משהו שקורה באופן פתאומי, וייחסו לו כל מיני תכונות מיסטיות של האלים כועסים עלינו ונהיה פתאום חושך. ויש כאן איזשהו משהו אפוקליפטי, משהו לא טוב שקורה.
עדיין אנחנו מרגישים את זה. אנחנו יודעים שזו סתם תופעה אסטרונומית, ובכל זאת אנחנו מרגישים שמישהו כועס עלינו.
זה לא נעים אם פתאום השמש תיעלם. יהיה לא טוב אם היא תיעלם פתאום, וכשהיא פתאום מתכסה ונהיה הכל שחור, ואם אנחנו לא בטוחים מה קרה כאן בדיוק, זה יכול להיות מבהיל. אז יש
את ממליצה על קמאות?
כמובן.
קנו במכון דוידסון קמאה נגד ליקוי חמה.
אז באמת יש עדויות לכך שבמשך מאות שנים, שציפורים נעשות פתאום מאוד מאוד שקטות, והחגבים מפסיקים פתאום להשמיע קולות, ובאמת כאילו גם הטבע מגיב לליקוי חמה,
מה שעוד יותר מלחיץ אותנו, לא?
נורא מלחיץ. עכשיו, לא ברור אם זה הלחץ של בני אדם מזה שהשמש נעלמה, הוא באמת משהו אובייקטיבי.
מעניין.
ואת זה באמת, גם בליקוי הנוכחי הולכים לבדוק, אפילו האמריקאים אפילו פיתחו אפליקציה שאנשים יוכלו לדווח על מה קורה לבעלי החיים בזמן הליקוי, אבל גם יש עדויות ומחקרים מהשנים האחרונות בליקויים לגבי איך בעלי חיים מתנהגים. עכשיו, זה מאוד קשה לחוקר אחד לעשות את זה, מכיוון שהליקוי נעשה בכל 18 חודשים במקום אחר בעולם. אז באמת יש איזשהו שיתוף פעולה, וכן מדברים על זה שציפורים באמת נעשות קצת יותר שקטות, כי אולי הן חושבות שבאמת ירד הערב, ועכשיו
זה ציפור... מבלבל את השעונים הביולוגיים של כולם?
זה מבלבל את האותות החיצוניים שהם רגילים להסתמך עליהם ביומיום. אז יש יצורים שמושפעים מזה, כמו חלק מהציפורים.
באמת שבאמת אם היה ליקוי כזה כל שנץ, זה היה מקל עלינו, היינו מקבלים עוד למוח.
זה מאוד מאוד עוזר, בעיקר מול ילדים קטנים, שאתה צריך לשכנע אותם שעכשיו הולכים לישון, אבל לא.
אין ברירה.
אבל יש יצורים שבכלל לא מושפעים, למשל הטלפים, דיווחו שלמרות שפתאום נהיה חושך, לא היה שום עניין להטלפים, הם שמרו על המחזור
הביולוגי שלהם.
כך שיש השפעה, יש עוד מה לבדוק, ואם זאת מדובר בשתי דקות, פעם בשנה וחצי, כל פעם במקום אחר, פעם ב-370 שנה, אין מה להילחץ מזה, אין כאן איזושהי השפעה אמיתית על יצורים חיים.
אוקיי, אז אפשר להירגע.
כן.
אנחנו דיברנו מעט על השמש כמשהו שעוזר לנו גם לתזמן שלל עניינים, וגם תזמונים ביולוגיים. יש קשר בין תזמון, התמצאות בזמן, לבין השמש, אצלנו ואצל בעלי החיים הביולוגית ורד שפירה.
כמובן. בתור התחלה, השמש מייצרת לנו מצב של יום ולילה.
זה מצב הכרחי? אם אני אסגור אדם או בעל חיים בחדר סגור?
יפה, אז יום ולילה בתור התחלה בטבע מחלק אותנו לאיזה שהן נישות. יש לנו יום, יש לנו יצורים שהם פעילים ביום, וכל המהות שלהם, כל ההתנהלות שלהם מותאמת ליום, ויש לנו יצורים שפעילים בלילה, והם מתנהגים ומותאמים בצורה שונה.
מעניין, ואנחנו בני האדם אגב מותאמים ל...
אנחנו מותאמים ליום.
ליום.
יש לכל אחד מהיצורים האלה, יש איזשהו שעון פנימי מעבר לזה שהוא רואה אור והוא יוצא החוצה ועושה את מה שהוא צריך ובלילה הוא ישן. מעבר לזה יש לך איזשהו שעון פנימי שאומר לך, שמבסט לך גם את המטאבוליזם וגם את הצורה שבה הגוף שלך מתנהג לאור ולחושך. עכשיו, זה לא רק תלוי בטריגר החיצוני הזה של אם יש אור אני ערני ואם יש חושך אני עייף. וזה יעיד כל אדם שחזר מנסיעה מחול, ופתאום יש לו את הג'טלג, את היעפת.
כן.
כי הגוף שלך לא מספיק לסנחרן את עצמו מחדש מבחינת התפקודים שלו.
איך באמת מסנחרנים שעון ביולוגי?
זה לוקח זמן. הגוף מסנחרן את עצמו, זה לוקח זמן. לאט לאט. כי מה שקורה, יש לנו הורמונים ויש לנו מולקולות שהגוף מייצר כדי באמת לשנות את הקצב שבו הוא מתנהל.
וואו.
ומעידים על זה שבאמת יש שעה ביום שהמטאבוליזם שלך הוא שונה משעות אחרות. ויש לנו שעות של עייפות, ויש לנו, כשאנחנו נמצאים בחוסר סינכרון הזה, יש את הבחילה הזאת הלא נעימה, וממש תחושה לא טובה, שהגוף לא מסונכרן עם עצמו על איפה הוא נמצא. עכשיו, את השונים הביולוגיים האלה גילו ב-1730, מדען הצרפתי לקח צמח בשם מימוזה, שהוא ידוע בזה שבשעות הלילה הוא סוגר את העלים שלו, ובשעות היום העלים פתוחים, והוא לקח את הצמח הזה ושם אותו בארון חשוך. והוא ראה שלמרות שהצמח נמצא כל הזמן במצב חשוך לחלוטין, כן, במשך היום העלים נפתחים, ובלילה העלים נסגרים.
כלומר,
אין כאן איזשהו רק טריגר חיצוני שאומר, עכשיו אני אשאר סגור כי חושך. אלא יש כאן איזשהו מנגנון פנימי שהוא כמעט...
פנימית.
פנימית לכמעט 24 שעות, שממש מאפשר לו לתפקד בהתאם לסביבה.
וואו, טוב, אנחנו, זה מוביל אותנו, כן קשור לעניין של זיהום האור.
נכון.
כי אם בעלי חיים מסתמכים על אור, כדי לבצע פעולות אלו אחרות, אני משער שאנחנו מבלבלים אותם, אבל מסתבר שגם צמחים. ויש קשר, נכון?
יש קשר בין הדברים.
אז הנה מאמר חדש שפורסם בכתב העת Nature, שקובע שזיהום אור, הכוונה היא לאור שבוקע מתאורה מלאכותית, שבני האדם מייצרים כמובן, הוא פוגע ביכולת הרבייה של צמחים. וזה אכן, כפי שהביולוגית ורד שפירה אמרה, זה בעקבות ההשפעה על האור, של האור על חרקים. אז חוקרים מאוניברסיטת ברן בשוויץ ומהמוזיאון הלאומי להיסטוריה של הטבע בפריז שבצרפת הראו לראשונה שאכן אור מלאכותי פוגע בין היתר ביכולת הרבייה של צמחים. אנחנו רוצים לדבר על העניין הזה עם דוקטור יונת אשחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת במכון דוידסון. שלום לך. האם דוקטור יונת אשחר נמצאת איתנו?
כן, כן, אני כאן.
מעולה, זה תמיד
הרגעים
האלה, כן. אם כן, כן, האמת שאפשר להעביר את האולפן לשם.
אתה תבוא אלינו, חבל, אנחנו כאן, נחסוך מונית.
איפה אתם נמצאים?
רחובות.
אז לא, אני נשאר. אוקיי, אז האם האור המלאכותי שלנו, שהיינו בטוחים שהוא כמובן גורם לאושר, כולנו אוהבים פלורסנטים, אור שבוקע משלטים של מרקולים בשלל ערים, הוא פוגע לא רק בבעלי חיים, אלא גם בצמחים?
מסתבר שכן, לפי המחקר הזה. מה שהם עשו פה בעצם זה הם הלכו למקומות שאף פעם לא היה בהם אור מלאכותי, גבוה בהרים בשוויץ. כן. והם בחרו 14 מקומות כאלה, ובחצי מהם, בשבעה מהם, בעצם שמו מהם פנסי רחוב ניידים, כדי לדמות אור מלאכותי, כמו שאנחנו רואים באזורים יותר מיושבים בלילה.
אוקיי.
ואז הם בדקו איך זה משפיע על החרקים שמגיעים להביק את הפרחים.
ומה קרה בעקבות זה?
גם בלילה אנחנו רגילים לחשוב על הדבורים והפרפרים וחרקי יום שמסתובבים ומאביקים את הפרחים, אבל גם בלילה יש אשים ויש חרקים אחרים שגם להם יש תפקיד חשוב בהאבקה של פרחים. והם ראו שבמקומות שבהם יש אור מלאכותי, החרקי לילה האלה, המאביקי לילה, הגיעו הרבה הרבה פחות. היו פחות מחצי ממה שהיו באזורים החשוכים.
וואו.
אגב, זה בגלל שהם היו יותר מודעים לסכנות, מכיוון שזה חשף אותם לטורפים, או בגלל שזה בלבל אותם מבחינת שעונים ביולוגיים? זאת אומרת, מה ההסבר שהם נותנים?
זה לא כל כך ברור. חושבים שזה בלבל אותם גם מבחינת הרבה אשים נמשכים לאור.
כן.
אז הם הלכו לפנסים במקום ללכת לפרחים.
כן.
וזה איכשהו שינה את ההתנהגות שלהם בדרך שהיא עוד לא לגמרי בגורה, אבל פחות מהם הגיעו אל הפרחים עצמם.
זאת אומרת, התאורה המלאכותית שמקיפה אותנו מכל כיוון פוגעת גם בבעלי חיים וגם בצמחים.
היא פוגעת ביחסים כן, בין הצמחים לבעלי החיים שהיו שמורים כל כך הרבה שנים, ופתאום אתה מכניס את זה שהוא גורם שונה לתוך המערכת שמשנה את כללי המשחק.
אבל השאלה... כן, בבקשה.
על שלב הבא שמה, בעצם מה שהם עשו זה לבדוק אם זה באמת פגע ביכולת התרבות של הצמחים. והם בדקו צמח אחד שנקרא קוצן, זה... קרוב משפחה שלו יש לנו גם בארץ, זה מין קוצים עם פרחים סגולים ורודים, והם ראו שהוא באמת מייצר פחות פירות באזורים המוארים. זאת אומרת, ההאבקה בשעות היום לא מפצה על החוסר בשעות הלילה, והם באמת, הצמחים באמת סובלים מזה, והם מעירים גם שבסופו של דבר זה יכול להשפיע גם על המאביקים של שעות היום, כמו הדבורים והפרפרים ושאר חרקי היום, כי אם לא יהיה, לא יהיו מאביקים בלילה, יהיו פחות פרחים באופן כללי.
כי יהיו פחות פירות ויהיו פחות זרעים, ולאורך כן. זמן אתה תקבל פחות מהצמחים האלה.
אני, פשוט...
ואז זה גם משפיע בסופו של דבר גם על, גם על החרקים שמאביקים ביום.
אני מנסה להבין, האם יש באמת, יש ממה לחשוך שאנחנו מדברים, הרי שנים מדברים על פגיעה בדבורים, כרגע אנחנו מדברים על פגיעה בחרקים, בכל זה פוגע בין היתר בהאבקה. זה באמת, זו סכנה אמיתית שעורבת לנו, או שנמצא דרך להתמודד עם זה, וזה בקטנה?
נראה שזו סכנה אמיתית. אנחנו מאוד תלויים במאביקים. לא רק בדבורים, אלא גם באופן כללי בחרקים שמאביקים... פרחים בשביל חלק מאוד מאוד גדול ממה שאנחנו אוכלים. 80% מהפרחים הפורחים הם מואבקים על ידי חרקים. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות בעצמנו.
אוקיי, אז אנחנו כן הורסים את הטבע גם באמצעות אור.
גם
בצורה
הזאת אנחנו הורסים את הטבע.
זה לא רק פרחים ופרפרים, אלא גם, למשל, בשמורת האלמוגים באילת. אלמוגים, יש להם שעונים ביולוגיים שמתזמנים אותם, יש להם אירועים של רבייה שבהם האלמוגים פולטים תאים, ויש רבייה של אלמוגים שנעשית במים. עכשיו, הטריגרים הם שעונים ביולוגיים שמושפעים גם חיצונית מתאורה. והיום בשמורת האלמוגים...
התאורה שמגיעה, המלאכותית, שחודרת לתוך הים...
נכון, כי האלמוגים מסנכרנים את הרבייה שלהם לפי אור הירח. במשך מיליוני שנים, והם עושים את זה, ואז...
וכאן נכנס לתמונה שלט של בנק.
שלט של בנק ועושה אור אחר. והיום אסור להדליק אורות בשמורת האלמוגים באילת. נדמה לי שהם שמו פנסים שהם אדומים, שהאלמוגים לא מגיבים לאור הזה. ובאמת אנחנו חייבים להתאים את עצמנו ולזכור שהם היו כאן הרבה 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 קודם.
כן, אבל אנחנו נהרוס אותם, נראה להם מה זה. טוב, זה היה מרתק ומלחיץ, ועשינו את שלנו. תודה רבה לדוקטור יונת ישחר, מומחית להתנהגות בעלי חיים וכתבת במכון דוידסון. תודה רבה.
תודה לך, בוקר טוב.
בבקשה, אתם...
דודי הערה לשעונים הצירקדיים, הערה רוחית, כן? אז בעצם מה מסנחרן את השעון הצירקדי של הבני אדם? זאת אומרת, איך המוח יודע להפסות אותך עייף בחושך, עירני באור, איך הוא יודע שיש אור? אז זה מסתבר שהעין, בעין יש לה שני תפקידים. אחד זה לראות, ובאמת רוב המידע מגיע מהעצב שמחובר לקצה העין, למרכז הראייה במוח, אבל חלק מהעצב מתפצל לאזור אחר במוח שנקרא ההיפותלמוס. ההיפותלמוס זה אזור במוח שאחראי על הפרשת הורמונים, ובאמת בעקיפין אחראי על עוררות.
זאת אומרת, המידע הוא אותו מידע, אבל הוא מגיע לאזור אחר?
למעשה, בעין יש תאים מיוחדים שתפקידם רק...
זהו.
זה לא תאים של ראיית, שהם באופן פשוט חשים האם יש אור או אין אור. והם מדווחים למוח יש אור או אין אור, וככה הם כאילו מכוונים את השעון שלך, את השעון המוחי שלך.
מעניין, אני שמע... כן, בבקשה.
וישנם סרטנים, סרטני פרסת סוס, הם נקראים בתרגום חופשי, שיש להם תאים כאלה על הזנב, והעיניים שלהם, היכולת ראייה שלהם מסתנחרנת לפי החיישנים שנמצאים על הזנב. כלומר, נלקח סרטן כזה ותשים חציו באור, חציו בחושך, אתה מחרפן אותו לגמרי.
די.
מכיוון שהסינכרון של העין
נעשה לפי תאים. יש לו תאים שמסוגלים להבחין בין אור לחושך על הזנב.
כן.
וואו.
וגם
לנו יש בעין
תאים כאלה. שתפקידם לא לראות, אלא רק להבחין ויש אור או אין אור.
זאת אומרת שיש אנשים שאין להם יכולת ראייה או הם עיוורים, ועדיין הם מרגישים במצב שבו יש אור או אין אור? יש דבר כזה?
יש כל מיני שבצים מטורפים שכאלה, יש אנשים שאפילו יודעים יש, בקיצור יש.
אבל כן, גם עיוורים סובלים מג'טלג.
מעניין.
כי השעון הביולוגי שלהם כן צריך להסתנכרן, למרות שאין להם את העניין של...
אחד הטריקים של הג'טלג זה באמת כשאתה מגיע לארץ זרה, טסטה ואתה כולך הפוך, אז כן להיות בשמש בשעות היום וללכת לישון בלילה, ואז כאילו לכוון את השעון הביולוגי
יש
שלך.
גם כדורים של מלטונין שאתה יכול ליטול כדי לסנכרן את עצמך מחדש.
השאלה מה קורה במדינה כמו בצפון נורווגיה, ששם כמעט חצי שנה יש אור וכמעט חצי שנה יש חושך?
פשוט לא להתקרב.
אוקיי.
יש לנו את יוון, יוון שלנו. מה אנחנו צריכים את הקוקוז האלה? זה מקומות מופרכים. אתה רצית להשלים משהו בקשר לשעונים צירקדיים?
נכון, נכון. בבקשה. יש אנשים שנוטלים סטטינים בשביל לאזן, להוריד את רמות הכולסטרול בדם, ואחת ההנחיות שנותנים להם היא לקחת את התרופה הזאת בלילה. למה בלילה? כי בלילה כבד מייצר יחסית יותר כולסטרול, וזה למעשה הדבר שהסטטינים רוצים, שרוצים לנגוע את הפעולה בעזרת הסטטינים,
כן?
אז ממליצים בשעות הלילה לקחת את התרופה.
אוקיי, אגב, את הזכרת תרופה שנוטלים אנשים שרוצים להירדם, נכון? עם הורמון שחסר לאנשים רבים.
המלטונין החומר שאחראי על הוויסות הזה של השעון הביולוגי הפנימי שלנו נקרא מלטונין.
זה חומר שקורה אצלנו, שהוא נוצר אצלנו בגוף באופן טבעי, אבל מה קורה אם אנחנו מתערבים בטבעיות הזו באמצעות תרופה? זאת אומרת, זה לא משהו שיכול לפגוע?
יש אנשים שיש להם פגיעה בייצור המלטונין, ואז באמת יש להם גם קשיים להירדם, והסינכרון הפנימי שלהם יוצא מאיזשהו איזון. ואנשים שנמצאים ביעפת, בג'טלג, באמת ממליצים להם ליטול את התרופה הזאת, כדי להחזיר בעצם לזרז את החזרה של הגוף לסינכרון.
כולנו בחוסר איזון, כי בעצם ההורמון הזה מיוצר בחושך. בגלל שאתה כל הזמן תחת תאורה מלאכותית, אתה מדכא את ההיפותלמוס מלייצר אותו, ואתה תמיד בחוד, אתה לא נהיה עייף.
גם הסמארטפונים בלילה, שאתה גולש בלילה עם האור ישר לתוך העין, זה גם.
נכון, אז מה עושים?
עדיף להיות בחושך.
גם יהיה מכורים לטלפונים חכמים וגם לתרופות, כדי להירדם.
וואו, כולנו נגמור כמו אלוויס. אם כן, זה הסוף. אנחנו מדברים על השמש, וכמובן שהאפקט המשמעותי ביותר מלבד קיום חיים וטמפרטורה סבירה בכוכב הלכת שלנו, זה כמובן שיזוף. אני באופן אישי נגד הדבר הזה, זאת אומרת, אני מנסה להימנע מזה, כי מדובר בפעולה שעשויה להזיק לנו, ואנחנו גם כך חשופים יותר מדי. נכון? מה זה בעצם שיזוף?
אז שיזוף למעשה זה סוג של תגובת סטרס של הגוף, זה תגובת הגנה של הגוף כלפי קרינה אולטרה סגולה. השמש פולטת כל מיני סוגים, היא פולטת קרינה בטווח מאוד רחב, ובין השאר יש את קרני ה-UV, הקרניים האולטרה סגולות, שמזיקות לנו. הן גורמות לשינויים ב-DNA שלנו, וזה עלול לגרום לסרטן האור, לא מומלץ.
זאת אומרת, חלק מקרינת השמש, הקרינה שאנחנו לא רואים אותה, היא קרינת UV, זה אולטרה ויולט, נכון? זה אולטרה סגול.
זה החלק שאחרי הסגול.
אחרי הסגול היא מסוכנת, זאת אומרת, היא עוצמתית יותר מסגול,
נכון.
והיא גורמת לנו למוטציות ב-DNA.
למוטציות. היא שוברת קשרים כימיים. מי שישאיר קופסת פלסטיק הרבה זמן בחוץ בשמש, אחר כך אומר, הפלסטיק התייבש, למעשה הוא לא התייבש, השמש שברה שם את הקשרים הכימיים, והוא מתחיל להתפורר לו לאבקה.
וואו.
אז עכשיו מה קורה לך ולתאים? מה שקורה לפלסטיק קורה לך.
די, אז כן. למה אנשים כל כך מתלהבים מלהשתזף? הרי מדובר באסון.
עכשיו, הגוף שלנו כמובן, לאורך הרבה מאוד שנים של אבולוציה, פיתח מנגנון הגנה.
הוא מייצר
פיגמנט בשם מלנין, שהתפקיד של הפיגמנט הזה, זה לספוג את הקרינה האולטרה סגולה, ו... לשוחח, למנוע ממנה להגיע אל
איך הוא נראה הפיגמנט הזה? זאת אומרת, זה צבע של האור שלנו.
זה צבע האור שלנו. יש אנשים שיש להם יותר, יש אנשים שיש להם פחות.
זאת אומרת, צבע האור שלנו, ככל שהוא כהה יותר, כך הוא מגן עלינו יותר מפני השמש.
נכון, ואם תשים לב, ככל שאתה עולה צפונה בכדור הארץ, אזורים יותר צפוניים, צפון אירופה וכו', אנשים נוטים להיות יותר בהירי אור, וככל שאתה הולך יותר כיוון קו המשווה, אנשים יותר כהי אור, ובמקרה גם במקרה או שלא, גם כמות קרני השמש שמגיעה באזורים השונים, הולכת ועולה ככל שאתה מתקרב לקו
המשווה. ויש כאן גם משחק נוסף, זאת אומרת, הרי תמיד אומרים, ויש ויטמינים שאנחנו לא יכולים לאכול, יש ויטמינים שאנחנו מקבלים מאור השמש, למשל ויטמין D.
כן.
ואנחנו זקוקים לו, כדי שהעצמות שלנו יהיו מספיק חזקות, כדי להמשיך להתקיים. זאת אומרת, אנחנו כן
זקוקים.
יש
לנו רקחת.
רקחת. אנחנו זקוקים לאור השמש, אבל במידה מסוימת. כלומר, אנחנו כן רוצים אותו, ולכן אנשים בהירים יותר, הם יכולים לוותר על המלנין, כי הם כן זקוקים לאור השמש. ואנשים כהים יותר, הם מקבלים יותר שמש, אבל זה בסדר, כי הם עדיין מסוגלים לקבל את הוויטמינים הנחוצים להם, ויש כאן איזשהו איזון מאוד, מאוד, מאוד עדין אבולוציונית. של הכמות הנכונה של המלנין שאתה צריך כדי להיות מסוגל לקבל מספיק ויטמינים.
מעניין, ובסופו של דבר, אבל אנחנו כן בחשיפה סבירה לשמש, אנחנו כן מקבלים
כן.
נהנים מהויטמינים האלה, כן. ואין צורך להישרף שעות.
לא, ממש
בחוף הים, כפי שאנשים רבים עושים בצורה...
אמבטיות שמש היו עושים פעם, זה לא...
מטורפת. לא ומכוני שיזוף, אגב, משתמשים באיזו קרינה...
UV, מסוכנים באותה מידה, משרד הבריאות מזהיר מפני מכוני שיזוף.
כן?
אותה קרינת UV, וואו. אותו נזקים ל-DNA, אותו מסרטן, אותו לא לעשות.
תמצאו מודל יופי אחר, בקיצור.
ממש, מה זה? על הפנים. תפסיקו לשרוף את
זה. זה גם מזכין את האור, דרך אגב, האור מזדקן בקרינת UV ונהיים קמטים, אז גם לא, אז בטווח הארוך זה גם...
אנחנו מכירים את האנשים שהגיעו לא חשוב מאיזו מדינה, שהם כבר שרופים לגמרי, כי הם נהנים לשרוף את עצמם.
כי השמש מאוד נעימה.
נעימה?
היא נעימה לנו.
לא, היא מאוד לא
נעימה. במידה מסוימת היא מאוד נעימה, היא חמה ונעימה.
במידה שהיא אפס.
כשאני יושבת פה במזגן ו...
אנחנו מקפיאים אותך פה, אבל השמש היא נעימה לדקות ספורות, ודאי לא להתאגן או להירדם.
לא, ברור שלא, אבל אלה דקות...
מטורף לגמרי.
רציתי אולי להעיר עוד איזה הרז, באמת המלנין שמגן עלינו מפני השמש הוא חום, אפילו בכמות גדולה הוא שחור, אז... זה קצת לא אינטואיטיבי, איך צבע שחור מגן עלינו מפני השמש, הרי שחור דווקא הכי קולט אור, כולם יודעים את זה, חולצה שחורה הרבה יותר מתחממת מחולצה לבנה, אז בדיוק מהסיבה הזאת, הוא צריך באמת לבלוע את כל הקרינה, הוא סופג אותה על עצמו, והוא הופך אותה לחום, חום לא כל כך מזיק לנו, ואז ככה הוא בעצם מסנן אותה, מונע ממנה להגיע ל-DNA, ששם זה הנזקים.
אבל גם יש לו גבולות,
כן, יש לו גבולות.
מעבר לגבול הזה זה כבר מוטציה, ואז זה סרטן.
כן, אגב, זה באמת, זה נקודות אחן, או מלנומה. מלנומה ממלנין, התאים שמייצרים מלנין הם נהפכים למלנומה, אבל אגב, אפרופו השחור, זאת אומרת שהבדואים צדקו כל השנים ללבוש בגדים שחורים, מגן יותר מפני השמש מאשר ללבוש בגדים לבנים.
אפשרות אחרת שדיברנו עליה אתמול, שיכול להיות שהחיות שהם גידלו, הם אלו שעברו את האדפטציה לצבע השחור. עזים שחורות, והם גזזו אותם ועשו מהם בגדים, אז כאילו במקרה.
אני אומר, הרבה פעמים היית מצפה שאנשי המדבר ילבשו לבן, אבל לא, שחור, פשוט חום אתה מתמודד איתו, קרינת הנערה.
למרות שאם היית בשלל אשרמים וכולי, אנשי רוח במדבריות לובשים לבן. הם מאמינים בזה.
אבל הם לובשים, הם באוהל יושבים, הם לא מסתובבים בחוץ.
בקרוון בורחה בית מלון לא רחוק משם. אוקיי, אנחנו רוצים לעצור לרגע את השיחה על השמש, כי אנחנו רוצים לדבר על בעלי חיים. נמצאת איתנו גם הביולוגית ורד שפירה, אבל גם לשונאית הבית שלנו סמדר כהן, כי לאחרונה האקדמיה ללשון עברית פרסמה רשימה ארוכה של בעלי חיים, ואיך נקרא הקול שאותם בעלי חיים משמיעים, זאת אומרת לא הקול עצמו, אלא איך נקראת הפעולה עצמה של השמעת הקול, עם תן מיילל וחמור נוער, חזיר...
מחרחר.
שלום לסמדר כהן הלשונאית שלנו.
בוקר טוב דודו, מה שלומכם?
בסדר גמור, אנחנו כאן יושבים, אני שלל מומחים ממכון דוידסון, ורוצים לשמוע איך עושה פרה, או מה עושה מיהו, או איך עושה מה.
הייתי מביא את הילד שלי בן... בול, עונה נקר.
כן, בן כמה הוא?
שנתיים וחי...
אז אנחנו רוצים להפתיע אותך, המאפרת דניאלה... הנה, תכניס אותו לאולפן. אוקיי, בפעם הבאה תביא אותו. אוקיי, בבקשה, אז רגע, מה האקדמיה פרסמה?
טוב, אז מה שאנחנו בדרך כלל יודעים לילדים בני שנתיים, שאנחנו שואלים אותם איך עושה פרה, אז הם אומרים מו, ואיך עושה כלב, אז הם אומרים אהו-האו, נכון? אבל מה שעשתה האקדמיה אתמול, זה פרסמה רשימה של השמות של הקולות שעושות החיות למיניהן, שמשמיעות אחרות למיניהן, ובעצם היא נאחזה באיזו אמירה נורא יפה, שיש איזה מדרש מן המאה ה-11, מתברר, שמספר על שלמה המלך, שהיה מלך כל אדם וכל חיה, כידוע הוא ידע את כל שפות החיות וכולי, יש הרבה אגדות על האיש הזה, ואחד הדברים שכתוב במדרש שלו זה שעל הכיסא הכבוד שלו, על הכיסא שישב עליו שלמה המלך, היו מפוסלים או חרוטים כל מיני סוגים של חיות, ובמדרש הספציפי הזה, שואלים למה בעצם יש כל כך הרבה חיות מכל מיני סוגים, גם טרפים וגם קשרים, איך זה ייתכן שהם מעורבבים כך? ועונים מדרש, עונה רבי אלעזר, שזה הקדוש ברוך הוא חקק אותם על הכיסא, כדי שבעת, באחרית הימים, הרי ברור שכולם ישבו יחד, כמו שאנחנו רואים תמיד, וגר ואב עם כבש, אז בעצם כולם יגורו יחד, כולם יחיו יחד, ולכן אין סיבה להפריד ביניהם. ובמדרש הספציפי הזה, שבו מדברים על אחרית הימים וכו', אומרים מה היו הקולות שישמיעו כל החיות האלה. אז גנבנו, זה היה הדבר
אוקיי, ש... אז, ואנחנו לקחנו מהם? זאת אומרת, לקחנו מהמדרש הזה?
אז האקדמיה פרסמה מהבסיס של הדבר הזה, כמובן חלק מהקולות כבר מוזכרים במקרא, נגיד דוב, אנחנו יודעים שהוא הומה, זה כתוב כבר במקרא, שאריה שואג, כתוב בו במקרא, יונה, הומה, אנחנו אומרים היום, אבל במקרא כתוב שגם הוגה או מהגה, אומרת, יש כל מיני דברים שאנחנו כבר מכירים מקודם, אבל מעניין. המדרש הזה פשוט מרכז הרבה מאוד דברים. אני חושבת שאולי יש שני דברים חמודים.
כן.
מה אתה יודע על חמור, מה הוא עושה, נגיד?
נוער, כן, נוער.
נוער. אז הנה, אז יש לו עוד שתי פעולות שהוא עושה על פי המדרש הזה, וגם על פי מקורותינו האחרים. קודם כל הוא נוהק עם היי.
נוהק?
שזה הצליל הצווחה הזאת, שהוא עושה בין לבין.
כן, זהו, זה צליל של צעקה, או צעקה בעצם. בתנ"ך הקול הזה מיוחס לפרק. שהוא סוג של החלאה כזאת, אבל גם החמור נוהק, והוא גם...
הפרא הוא לא החלאה, הפרא הוא בעצם איזשהו יותר סוסי מהחמור, הפרד הוא ההחלאה בין השניים.
אוי, נכון, סליחה, צודקת.
לא, בסדר.
לא, מתעסקת בו עם הילדים.
מזל שיש ילדים
באולפן.
יש רופא באולפן.
רגע, אז איפה אפשר לראות את הרשימה המלאה? כי אנחנו צריכים...
הרשימה המלאה כמובן באתר האקדמיה, וגם בפייסבוק של האקדמיה, וגם יש מה שנקרא מאגרים, זה אתר שאני ממליצה מאוד להכיר אותו, מאגרים הוא... אתר שמביא את המילון ההיסטורי שלנו, שמקבץ את כל מה שנכתב אי פעם בעברית בכל דורותיה. המשל, האגדה הזאת, המדרשית שדיברנו עליה, גם היא מופיעה במלואה במאגרים. מכל הכיוונים אפשר לתקוף את הדבר הזה ולראות נורא 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 יפה. בעמוד הבית של האקדמיה זה נמצא ממש בפתח העמוד.
טוב, תודה רבה לסמדר כהן, לשונאית הבית שלנו. תודה רבה על הדברים האלה.
תודה, להתראות. ואנחנו בעצם סיימנו את המשדר המורכב הזה בין השעתיים. אנחנו רוצים להודות לכל מי שעמל על המשדר הזה, שעסק בעיקר בשמש, הכל ברוח ליקוי החמה שיפקוד את ארצות הברית בהמשך היום, או בצהרי היום שם. אנחנו רוצים להודות שוב לעורכת המשדר והמפיקה ענת רחל אורי. תודה רבה לטכנאי תמיר צוברי, שעשה באמת עבודה יפה, הכל היה קריספי ומדליק. תודה רבה למאפרת דניאלה בן יאיר, תודה רבה ליגאל שפירא על ליווי המשדר הזה. תודה מעומק הלב לביולוגית ורד שפירא, זה הזמן לשתול מחיאות כפיים שאין לנו אבל לא נורא. הנה תודה רבה לכימאי והנוירוביולוג דוקטור אבי סייג על הקוריוזים והדיוק המדעי, ותודה רבה לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוויצון. תודה רבה לכם מעומק הלב.
תודה דודו.
ואנחנו נפרדים מהמאזינים שלנו, ואנחנו נהיה פה מחר עם תוכנית מרתקת, ליקוי חמה נעים, ולהתראות. קדימה.